הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן איש הרדיו ותיק, רב יוסי אייזנטל ורב דוד קליגר, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. קרה בשבוע שעבר באחד השכונות העשירות בניו יורק. הפגישה נקבעה בביתו של נשוא הסיפור. הגעתי לפגישה, הוזמנתי לשבת, ולאחר כמה מילות נימוס קצרות הגיע התכלס. אוקיי, אז מה בית חם עושה? למה אתם צריכים כסף? שואל התורם. אני מסביר ליושב מולי ולרעייתו שהצטרפה, שבית חם מטפל באוכלוסייה גדולה, אוכלוסייה שהולכת וגדלה משנה לשנה, והיא אוכלוסיית בריאות הנפש. אני מרחיב לו על 10 המרפאות של בית חם שעונות ל-60,000 פניות בשנה. אני מרחיב על נושא השיקום ומצביע על כך ש750 אנשים מלווים בכל יום בתעסוקה. אני מנסה להסביר לו על טיפול בילדים שנפגעו בפגיעה קשה שמותירה חותם לכל חייהם. אני מזכיר את הפרויקט החשוב של טיפול בילדים נפגעי צוק איתן. הוא מסיים בפרויקט הגדול שהולך ונבנה, המרכז של בית חם בבני ברק. הוא, העשיר ההוא, מעיין בחומרים. אשתו מתעניינת במצב הילדים הפגועים. היא לקחה ללב בעיקר את המחלקה הזאת של הילדים ואת נפגעי צוק איתן. הוא ממשיך לעיין בתקציב שעומד על 6 מיליון דולר לבניין. ולאחר כמה דקות הוא מרים את ראשו ומתחיל לשאול, אולי יותר נכון, להטיף לי מוסר. וכך זה נשמע. תגיד, למה הכל כל כך עדין בפרסום שלך? אתה אתה חייב להיות הרבה יותר אגרסיבי. למה אין תמונות של ילדים נפגעים? למה אין תמונות של אנשים שאתה מטפל בהם? אני מנסה להסביר לו שזה לא מקובל לפרסם תמונות של ילד שנפגע בפגיעה חמורה כל כך. יש חיסיון רפואי. וחוץ מזה, מה תראה על הילד? הוא נראה רגיל לחלוטין. הוא פגוע בנפש. מבחוץ לא רואים כלום. תגיד לי, אני שואל אותו, מה תראה על אישה בדיכאון אחר לידה, או באברך שסובל מחרדות? הוא נראה רגיל. אין לי מה לפרסם. אז אולי תצא בקמפיין הפחדה, תבטיח בשם גדולי הדור שמי שיתרום לבית חם, לא יהיו אצלו בעיות נפשיות. מה, יש לך בעיה להוציא מכתב כזה? תבין, הוא אומר לי, אתה עדין מדי. עם העדינות שלך לא תגיע לשום מקום. אנשים אוהבים לראות דם. רק ככה זה הולך היום. וכך במשך שעה וחצי הוא מלמד אותי איך מגייסים כסף גדול כשצריכים כסף לבניין. בשלב זה, אחרי שהבנתי שיצא מביתו עם המון עיצות, ביקשתי ממנו להביא לי ספר תהילים. לפחות קצת דברי תורה שיצאו מהשעתיים שבזבזתי אצלו. פתחתי במזמור תתוו והתחלתי להקריא לו. מזמור לדוד. השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בער קודשך. דוד המלך שואל, מי זה שיעלה וישכון בער השם? ודוד המלך עונה, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. וכך דוד המלך ממשיך ונותן לנו את המתכון מי יעלה בער השם. ודוד המלך מסיים, עושה אלה לא אימות לעולם. אמרתי לו, אצל ההורים האלו שהולכים בדרך הזאת של המזמור תתוו גדלתי. בבית כזה התחנכתי. 12 שנה אני ממנכלת בית חם, ומעולם, ובלי נדר לעולם, לא אשתמש, לא בהפחדות, לא בהבטחות, זה לא הסגנון שלי. לקדוש ברוך הוא יש דרכים אחרות להביא לי בדיוק מה שמגיע לי. אל תשכח, אני אומר לו, שתפקידי הוא להרגיע אנשים ולא להפחיד אותם. זאת מטרת העמותה שלנו, לעזור לאנשים ולא לעשות להפך. תאמין לי, אני אומר לו, הייתי במשך כל השנים יכול להביא כל הבטחה שאתה רוצה, אבל אני אישית לא מרגיש בנוח עם זה. אני לא משתמש בזה. ושוב חזרתי על המילים, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, עושה אלה לא ימות לעולם. מי שפועל בצורה הזאת, דוד המלך מבטיח לו שהוא יצליח. הוא שמע את דבריי התמימים שיצאו מלב כואב, מלב של אדם שעוזב משפחה לשבועות רבים בכל שנה, שלא על מנת לקבל פרס, והכל בשביל לעזור לזולת. אך הוא המשיך לסנות בי. אוקיי, הבנתי אותך מר מונק. תן לי את הטלפון שלך, אני רוצה לדעת ביום שהבניין הזה יקום, כי הוא לא יקום לעולם. ואז הוא לקח את פנקס הצ'קים ורשם צ'ק של $100. תבינו, מדובר באחד השכונות העשירות ביותר, אדם שיכול בקלות לרשום עוד 2-3 אפסים, אבל כנראה שאני לא הסגנון שלו. הודיתי לו על השיעור שהוא נתן לי לחיים והמשכתי לדרכי. האמת מאזינים, יצאתי מביתו פגוע ומרוסק. בליבי עברו מיליון מחשבות ברגע. בשביל זה אני עוזב את אשתי וילדיי? האם אותו עשיר מבין מה זה להיות אמא לנערה אנורקסית שמריבה את עצמה למוות? האם הוא מבין מה עובר על בעל שאשתו סובלת מחרדות ולא מאפשרת לו לזוז מדלת אמותיה, לא ביום ולא בלילה? האם הוא ישב פעם לילה אחד ליד אברך תלמיד חכם שסובל מסכיזופרניה ומדמיין שהוא משיח? האם הוא בילה פעם אחת במחלקה סגורה? האם הוא ראה פעם כיצד קושרים אדם באזיקונים למיטה למשך שעות ארוכות? יצאתי מהבית שלו והלכתי ברחוב המפואר, רחוב בוגרים אנשים שכנראה מעולם הסבל לא נגע בהם. הלילה ירד, ניסיתי להירדם, אך שנתי נדדה באלפי מחשבות. למה אדם חכם, מבוגר, עשיר, מצליח בביזנס, שלא חסר לו כלום, לא יכול להתחבר לתמימות, לבקשת תרומה ממקום נקי, בלי הפחדות, בלי הבטחות? למה, למה, למה? הבוקר הגיע מהר משחשבתי, והנה הודעה במשיבון הסלולרי. הרב מונק מדבר, ואז הוא הזדהה בשמו. אני מבקש לשוחח איתך, תחזור אליי בבקשה. בליבי חשבתי, מה קרה, לא הספיקו לו שעתיים, אולי הוא נזכר בעוד איזה עיצה שהוא לא נתן לי. התקשרתי אליו, והוא מצידו ביקש סליחה. סליחה על מה שעשיתי לך אתמול. פשוט תבין, רציתי שתבין שככה לא ילך לך, אתה עדין מדי, ככה לא תעשה כסף. אתה סולח לי? כמובן אני סולח לך, הכל בסדר גמור. אני ידעתי שהכל מאיתו יתברך, ואם נגזר עליי הסבל הזה, אני לוקח אותו בשמחה. אבל פה לא נגמר הסיפור. למחרת, טלפון נוסף, הפעם מאשתו. הרב מונק, רציתי להגיד לך שמאוד היה לי קשה כל הסיטואציה שקרתה שלשום בערב עם בעלי. ובגלל הקושי הנורא הזה, פניתי לקרוב משפחה, עשיר גדול, וסיפרתי לו על הפרויקט שלכם עם הילדים שהותקפו, את הפרויקט של ילדי צוק איתן, והוא הבטיח מיידית שבעזרת השם הוא שולח עכשיו צ'ק של 25,000 דולר לפרויקט. המילים נעתקו מפי. לא שלא ראיתי סכומים כאלו, ראיתי סכומים גדולים בהרבה. אך הדרך בה הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם, מזה שיצאתי מביתו מאוכזב, מפורק, עם תחושות קשות כל כך, הקדוש ברוך הוא מאותו בית, מאותו מקום, הביא לי שמחה גדולה כל כך, הצלה גדולה כל כך. ושוב אמרתי בליבי, והרבה עם אופדות, לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים לעזור לבן אדם, גם אם הוא הולך בתמימות. הודיתי לה מאוד על התרומה, והחלתי לה שנה טובה. מאזינים יקרים, אני מספר לכם את הסיפור הארוך הזה בשביל לומר דבר אחד. בעזרת השם, בעוד 3 ימים כולנו נעמוד בבית הכנסת ונתפלל ונמליך את בורא עולם עלינו. כולנו חייבים לדעת ולחיות את זה רגע רגע גם בזמנים הקשים. הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא עושה לנו את הכל לטובתנו. גם אם מאוד 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 קשה לנו, בוא נמליך אותו עלינו. בוא נבין שאבא רוצה רק טוב לילדים שלו. וגם אם לנו נראה שאנחנו מקבלים פאץ' קטן, מכה קטנה, סבל, איסורים, אנחנו שואלים שאלות, אבא, למה זה צריך להיות ככה? אבל הוא אבא טוב שעושה לנו רק טוב. מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נעסוק באנשים שתקופת החגים היא תקופה מאתגרת, קשה, לא פשוטה, ונעשה זאת בעזרתם של הפסיכולוג נועם פיזם, פסיכולוג שיקומי בבית החולים תל השומר, ועובד כמובן גם בבית חם עושה עבודה נהדרת, ועם יקירינו אברי מפרידמן, רכז השמה בעיר בני ברק ובגלילותיה, למעשה לא רכז השמה, מנהל, איך זה נקרא? מנהל תחום שיקום. מנהל תחום שיקום, עכשיו יש לך גם רמקול, לא הייתי פה שבועיים, אז שכחתי שצריך ללחוץ על אותו כפתור. אז לילה טוב לשניכם.
לילה טוב.
טוב, אני רוצה לספר לכם על שיחה שהייתה לי לפני כמה דקות, אבל אני רק אומר את המשפט ונעוף לפרסומות, נחזור מהפרסומות ונמשיך בדיון. ממש כשהגעתי לפה היה טלפון, ובטלפון אני נשאל על ידי אדם שכנראה סובל. הוא אומר לי, תגיד לי, יש לך כדור שירדים אותי מיום שלישי ועד אחרי סוכות? אני אומר לו, למה? והוא אומר לי, כי זו התקופה הכי קשה שלי בשנה. התקופה שאני לא יכול להתמודד מולה. בעזרת השם, אנחנו נפתח עכשיו את הקווים למאזינים שלנו, מאזינים שרוצים להתייעץ עם הפסיכולוג ועם אברימי, שהוא עוסק בתחום השיקום. איך לוקחים את התקופה הזאת שהיא לא פשוטה ולא קלה לחלק מהעם, לחלק מהאנשים? אתם מוזמנים להתקשר, מאזינים יקרים. 03-618-4291 03-618-4291 סליחה, אומרים לי פה מההפקה ששונה המספר. כן, המספר הוא 058-693-93. אני חוזר שוב על המספר. 058-693-93. השיחה היא שיחה רגילה ושיחה חינמית. הפקס הוא אותו פקס, דוד? 03-616-4477. 03-616-4477. וכמובן שניתן לפנות דרך החלונית, הודעה לשידור שנמצאת ברדיו, באתר של רדיו כל חי. אז אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, התנחת המוזיקלית ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם אחרי השיר המקסים הזה, ממש עוד מעט זמן, סליחות, חצות. אנחנו פתחנו בשאלה לפני הפרסומות, דיברנו על אותו מתקשר שביקש, תן לי כדור שירדים אותי מראש השנה ועד אחרי סוכות. נועם, למה? מה קרה? מה כל כך קשה לאנשים שסובלים נפשית בתקופה הזאת? מה קרה?
לילה טוב. כשאנחנו מגיעים לאירוע כזה, כמו ראש השנה, כמו פתיחה, כמו חגים, גם המפגש המשפחתי שיש פה, וכל התפילות שיש, הדבר הזה מעורר בנו המון המון ציפיות, המון המון דברים, דברים שחונכנו עליהם, דברים שאנחנו מתכוונים אליהם, דברים שרצינו ולא הצלחנו השנה. מערכת הציפיות האלה, למרות שזה רק רמת המחשבות, משפיעות על העולם הרגשי שלנו. אנחנו כל הזמן רואים איפה היינו רוצים להיות, כל הזמן עסוקים בהשוואה, איפה יכולתי להיות, מה אני רוצה, מה אני מצפה מעצמי.
חשבון נפש במילה אחת, לא?
כן, יש חשבון נפש, אבל מתי מתחיל הקושי? כי החשבון נפש הוא לא דווקא הופך להיות למשהו יעיל. אדם שעושה חשבון נפש, אומר, פותח חשבון, אומר, פה אני צריך לשפר, פה אני צריך לתקן. אבל כשהחשבון נפש מגיע למובנים של רק ציפיות, ורק כמה קשה, ורק את החלק הבעייתי שבכל האירוע הזה של החג וראש השנה, אז העומס הוא מאוד מאוד גדול, ואז
העומס הרגשי.
העומס הרגשי, ואז אתה מעדיף, אוקיי, אז לישון, אז לישון, אז לעבור את הימים האלה.
אבל תראה, אני מנסה להבין שחשבון נפש זה משהו שקשה לכל בן אדם. כי אתה יודע, בן אדם, כמו שאתה אמרת, עברה שנה, ואתה מסתכל אחורה, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, קיבלתי קבלות ביום כיפור בנעילה, והבטחתי לקדוש ברוך הוא שאני אהיה הרבה יותר טוב השנה, במובן כזה, במובן אחר, בלשון הרע, בן אדם לחברו, בתפילה, בתורה, כל אחד במה שהוא קיבל. והנה, אתה יודע, בן אדם עושה חשבון, והוא רואה שבאמת הוא לא השיג. אז זה אמור לחוב, לא?
זה אמור לחוב, כשאדם יודע איפה הוא מציב לעצמו מטרות, אבל כשאדם מכוון לעצמו להיות דבר שהוא לא ריאלי, או כשהוא לא מצליח להגיע ליעדים האלה, והכל המשמעות שלא להגיע זה רק כמה כישלון, אז אין לו את הדרייב, אין לו את היכולת לעשות גם שיפור, יכולת לשנות. יש רעיון מאוד מאוד יפה של רבי צדוק הכהן מלובלין, שהוא מתחיל שהחטא האדם הראשון מתחיל בפסוק מאוד פשוט שהנחש אומר להם, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אומר להם, אתם יודעים לאן אתם יכולים להגיע? מגיעים להם איזה רף ציפיות שהם לא יכולים אף פעם להגיע.
אז אתה אומר, זה החטא הראשון של הבן אדם.
ככה הגיעו לחטא, כי חשבו כמה גבוה אני יכול להגיע, ואז מגיע נפילה, אדם לא מצליח להגיע לממדים האלה.
אז איך עושים את זה באמת בצורה מסודרת? כי תראה, אתה מדבר אולי על איזשהו מנגנון של לנקות את המצפון. כי אתה יודע, זה כמו בערך לראות את החץ ואז לסמן את המטרה מסביב. זה לא נקרא להצליח לראות את החץ באמצע, זה נקרא לסמן את המטרה לאחר מכן. אז זאת אומרת, אם לפי ההספקים שלי ולפי מה שהצלחתי, אני מתאים את הציפייה, אז אני מנקה את המצפון, לא?
ודאי שאדם שעושה כזה מהלך, אז הוא בעצם גם יכול להגיע למצב פסיבי, שכל מה שיש זה בסדר. אבל זה לא, אנחנו לא נוראים על המצב הזה, שהמטרות, לא השגתי אותם, אבל העיקר שעשיתי משהו. המטרה שאדם ייפגש עם עצמו, וזה אני חושב חלק מהחשבון נפש, אדם נפגש עם עצמו, רואה מה הוא הצליח, ומה הוא עדיין מאותגר, לאן הוא עוד רוצה להגיע, לאן הוא לא עמד בזה. זה לא, אין פה שום ויתור עצמי. אבל כשאדם בא ואומר, לא הצלחתי להגיע, הופך להיות משהו של אשמה, של כעס, של משהו שהוא רק מייאש את האדם, ויש פה הרבה עניינים שבחסידות הרבה דיבור על נושא של הייאוש, הייאוש לא מביא את האדם להתקדמות, ואז אדם מגיע לאירועים הגדולים, לאירוע כמו ראש השנה, במקום להמליך את הקדוש ברוך הוא, כמו שהזכר פה וגם משמענו את השיר, יש פה את המצב הזה של איך אני יכול לעמוד בכלל, איך אני יכול לעמוד פעם בכלל, וחשיבה כזאת של שחור לבן, אם אני לא עומד בעמדה שלי שמה שתכננתי לעשות, אז כבר לא שווה שום דבר. והחשיבה הזאת שחור לבן מביאה את האדם לייאוש ולא לתיקון.
אנשים, והרבה אנשים באוכלוסיית בריאות הנפש, החשיבה שלהם קצת דיכוטומית ושחור לבן.
בדיוק.
אבל אתה רומז כאן על העניין הזה שלמעשה זה לא רק האוכלוסייה שממש סובלת. עליה נדבר בהמשך וניתן גם בעזרת השם כמה עיצות טובות לאנשים שיש להם בתוך הבית אדם שהוא חולה בדרגה כזאת או אחרת, במחלה כזאת או אחרת. כמובן שהמאזינים שלנו שירצו לעלות לשידור ולהתייעץ איתך, אז הקו פתוח והם יכולים להתקשר. אבל אני הייתי, אולי זה באמת המקום להזכיר את המספר של הטלפון 058-693-93, 058-693-93. השיחה היא שיחה רגילה, שיחה בעלות רגילה. ואתם המאזינים מוזמנים להתקשר, כי באמת אני יודע שבהרבה בתים, ופה אני ככה רוצה קצת לשמוע ממך אברימי, בהרבה בתים שיש מתמודד עם בעיה נפשית, אתה מלווה אותו בתעסוקה והוא רגיל לעבוד, ופתאום באים החגים ויוצאים מהשגרה, יש פה משהו שככה מאוד מאוד מכביד, ואפשר לעשות את זה יותר קל. אז איך באמת אתה היית מציע לאותה משפחה, שיש להם אדם שהוא מתמודד, ואתה יום יום מלווה אותו בתעסוקה, ופתאום היציאה הזאת מהשגרה, הדבר שכל כך חשוב לאנשים שלנו שזה שגרה, פתאום יוצאים מהשגרה. איך מתמודדים עם זה, ואתה בטח תרצה להוסיף עוד בגוון חסידים מובהק, על כל אותם אנשים שלוקחים ככה את אימת הדין למקום שהיצר הרע תופס את זה, במקום שהיצר הטוב יתפוס את זה. אבל בוא נתחיל קודם עם okay. המתמודדים.
אז קודם כל ערב טוב לרב מונק, לך, לנועם, למאזינים. ראשית, אני רוצה שנדבר, התחלנו לדבר על אנשים שאנחנו מטפלים בהם ביום יום, פוגשים אותם, אם זה בשיקום, אם זה במרפאות. אז אני רוצה שאנחנו נבדיל. אנחנו מדברים, ככה בתחושה שלי, מיד שהתחלנו את השיחה, נכנסנו לעומק, לראש השנה, להבין את המהות של הדין, של הפחד, הדרישה הגבוהה. אני חושב שיש את השלב הראשוני שאומר, משהו פה לא תיק, משהו פה לא שגרתי, החיים משתבשים כרגע. אין את הסדר יום, אין את העבודה, כולם נפגשים, המשפחות מגיעים ככה, המשפחות הברוכות, איפה בן אדם, איפה אני, כמו שנגעת קודם, איפה יכולתי להיות, איפה נמצא היום, זה קודם כל ברמה הפשוטה, יש פה איזשהו שיבוש של הסדר היום, שיבוש של הנורמה, ולצאת ממקום הרגיל והמוכר, זה פחד. שינוי זה לא דבר קל, ואנחנו נמצאים בתקופה שקורה משהו, שמשהו בסדר יום, משהו ביום משתבש. אנחנו גורים את זה אגב לא רק ראש השנה, לא רק בחגים, אני נפגש עם זה לא רק כל החגים, חג הפסח, לא פחות, ואולי במובן המסוים גם יותר, אבל כל פעם כשיש מפגש משפחתי, שיש שהסדר יום משתבש לו, אנחנו פוגשים את הבעיות, פוגשים את הקשיים, הרמה עולה. פעם אחד הפסיכיאטרים שעובדים אצלנו אומר לי, תגיד לי, אין איזושהי אפשרות לפצל טיפה, להאריך, להקל עם הפסח, זה היה בתקופת הפסח, נשים מגיעות פה אחד אחרי השני, עם מתח ועם דרישות מאוד גבוהות של ניקיון. זאת אומרת, זה מאוד מובהק ומאוד ברור שהחגים מביאים איתם קושי מיוחד לאנשים שמתמודדים עם קשיים.
יפה. אוקיי, אז מה אנחנו באמת עושים עם זה? איך אתה מתמודד עם בן אדם שסוף סוף הצלחת לשלב אותו בעבודה, הכל ברוך השם ככה זורם יפה, ואז מגיע הלחץ של החגים, דרך אגב גם במקומות העבודה. אתה מבין שאדם שלך שעובד במקום שבוא נאמר שהוא מרקול, מקום של קניות, זה לא חשוב. יש לחץ ומתח והרבה אנשים והרבה סחורה.
ואחר כך יש הפסקה, יש תקופה שלא עובדים. יש תקופה ארוכה שלא עובדים, שזה גם משפיע על האנשים.
אז איך אתם מכינים את האנשים לתקופה הזאת?
יפה, אז אמרת נכון שמכינים. אני חושב שאם אנחנו מדברים על זה קודם, אנחנו מודעים לזמן הזה שעומד להגיע אלינו, שאנחנו מודעים אליו ומתכוננים אליו, אז הוא יראה קצת אחרת. זה ברמת הכלל, זה מה שאנחנו עושים, יושבים עם אנשים, מדברים איתם, מה הסדר יום שיהיה לך במשך החג, מה אתה מכיר מחגים שעבר, אנחנו מאוד מתכוננים ומתכווננים לראות איך נעבור את התקופה.
בוא נעשה סימולציה, אני מכיר קושי, פחד, כולם הולכים לבית כנסת, כולם שם בוכים, כולם שם... לא, אני לא יכול להתעסק עם המקום הזה, המקום הזה הוא קשה לי, להתעסק עם המקום הרגשי, הכבד הזה, הדין ואימת הדין והפחד, ומה הקדוש ברוך הוא גוזר עליי, ופרנסה, והמחלה, והדברים. איך עושים את זה?
קודם כל, כשאנחנו מקשיבים לאנשים, אנחנו מנסים ככה להבין את המחשבות שמרכיב את כל הרגש הזה. הרגש שאנחנו יודעים לומר, הוא לא איזשהו תוצר גולמי בפני עצמו. מאחורי כל רגש, מאחורי כל תחושה, מסתתרת למקבץ מחשבות, או איך שהם קוראים לזה, נועם, תגדיר את זה אולי יותר טוב, הנושא של הסכמות וכל המוטיב המחשבתי. את צריך להבין את זה, צריך לפרק את זה, ואני הייתי ככה, שאני חוזר עם הבן אדם על המחשבות שהוא מעלה, ואני מנסה ככה לשים סימני שאלה, או לנסות להבין איך אפשר לראות את הדברים אחרת. אבל הייתי אומר קודם, בעצם האמפתיה, בעצם הכוונה שלו, בעצם ההשתתפות שלי במקום הזה שהוא נמצא בו, אנחנו כבר מפחיתים, ושוב, לראות איך אפשר לראות את הדברים בצורה אחרת, להתארגן אליהם, להתכונן אליהם.
יפה, אז אנחנו כבר נמשיך בהיצעה הזאת, רק יש לנו מאזין על הקו, לילה טוב.
הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום.
יש לי מקרה, דלי, תעשה... למדינה ומשם טס לאומן.
כן.
עכשיו הוא טס יום שני שהיה.
שעבר.
וכן, והוא התקשר הוא התקשר שהוא היה עוד, שהוא בא בארץ, דיבר עם הילדים, ובפעם השנייה שהוא התקשר, זה היה שהוא דיבר איתי ממש, הוא היה נשמע מקוטב, זה היה, הוא היה יכול לדבר כמה דקות. ואז כאילו אמרתי לו, כאילו, תגיד שנייה שלום לילדים, הוא לא יכול, זה נשמע מקוטב, ואני לא יכול, זה עולה יקר ואי אפשר. כאילו אמר, זה כזה יפה, וכאילו בזה התנתק. הסכמתי את זה בלי ברירה, אבל גם לא היה לי מה לעשות. עכשיו, עבר שבת, חכים יום שישי, שבן אדם יגיד שלום, שבת שלום, והוא לא, שבת שלום, לא התקשר, והילדים ציפו, והבחורה שלי אפילו גם היה לה קשה מזה, וזהו, ועד עכשיו הוא לא התקשר. עכשיו, מה שמפריע פה, ושהוא נסע עם מישהו שאני מאז ומעולם לא אהבתי את הקשר שלו איתו. כי הוא סוחב אותו לדברים לא טובים. להרבה דברים לא טובים, ואני לא, וכאילו, וכמה שאמרתי לו את זה, זה לא בדיוק, לא בדיוק עזר. זה אפילו בכל מיני שיטות. אבל אף פעם לא פניתי לבן אדם ואמרתי לו ככה דוק שזה קשה ואל תמשיך את הקשר איתו. כי גם חשבתי גם שזה לא בדיוק יעזור, כי אפשר לעקוף אותי, זה לא משהו שבשליטתי.
ומה עכשיו השאלה?
השאלה הסופית השאלה לי זה שלא באמת, זה לא מפריע לי הכי בעולם שלא מתקשר אליי. הילד שלי, עוד פעם שהוא בוכה, יש לי ברוך שם ארבעה ילדים. הילד שלי בן שלוש, שהוא מתקשה, שהוא בוכה כאילו, הוא ישר רוצה את אבא שלו, לא, והוא ממש שקט כל היום, והוא לא בדיוק מתעניין בחדר, הוא לא רוצה ללכת לחדר. ונכון שהוא קטן, אבל בכל אופן הוא לא אוכל לי, וקשה לו מזה מאוד, וזה שובר אותי, וזה מביא אותי למצבים שאני כאילו, אני אומרת, לא רוצה שיש עוד כל מיני קטעים, אבל... בינינו, אבל הדבר ששובר אותי זה שהילד שלי ככה מגיב. אני נורא כואב לי מזה, והילד שלי שווה מעל הכל.
תראי, אני אגיד לך...
זה דבר שאני לא רגוע.
תראי, קודם כל באמת סיפור ככה שהוא...
נדיר כזה.
אני לא חושב שהוא נדיר לצערי, אבל הוא סיפור כואב. כל פעם שאני נפגש בסיפור כזה... שילד ואישה צריכים לשלם מחיר כזה או אחר, אז זה כואב. זה ככה באמת נוגע במקום קשה. אבל אני הייתי מבקש, לפני שאני נותן לנועם הפסיכולוג שלנו לענות לך, הייתי חושב אולי כלפי הילדים, גם אם את צריכה לעשות מאמץ, ואני חושב שאת מבינה מה אני מתכוון, לבוא ולהגיד להם...
כן, זה ודאי שעושים מאמץ, עושים מאמץ מאוד 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 מאוד.
כן, אני אומר, להסביר לילדים, ואני אומר, גם אם לך זה צריך להיות מאמץ קשה להסביר את זה לילד, כי אולי את חושבת טיפה שונה, להסביר לילד שאבא נסע למקום מאוד קדוש, להתפלל על כל המשפחה שלנו שתהיה לנו שנה טובה. ועל ידי כך, הילדים ירגישו שהמחיר שהם משלמים שאבא לא נמצא, הוא לא מחיר על ריק. יש פה... שליחות, אבא נסע למשהו שהוא חשוב מאוד, ולעשות להם זה ככה ממש, לעשות להם איזה עסק, ואבא בעזרת השם יתפלל על כולנו, ותהיה לנו שנה מצוינת. אני חושב שכך כן. אולי נוכל קצת להוריד את זה, אבל בעזרת השם, אחרי שהוא יחזור, אני חושב שדברים באופן כללי אני מדבר בין בני זוג צריכים להיות בהבנה. ולפעמים... צריך להבין שזו תקופה שאי אפשר לנסוע, או לא כדאי לנסוע, אבל כל מה שלא עושים חייב להיות בהידברות ובהסכמה. אין בזה שום ערך, ואני אומר משפט שאני יודע שהוא קשה, ואולי קצת ירגיז מאזינים אחרים, אבל אני בכל זאת מאמין בו, ולכן אני אומר אותו. אין שום ערך לנסוע לשום מקום, ולא דווקא לאומן, אני מדבר על שום מקום, אם בבית יושבת אישה, ולא מסכימה עם זה ובוכה. אין בזה שום צדקות, אין בזה שום עניין. כמובן שהאישה צריכה להבין מצידה את החשיבות הגדולה ואת הזכות הגדולה שתהיה לה אם היא תקריב את ההקרבה הזאת, והבעל מבחינתו צריך לדעת למדוד את ההקרבה של אשתו. אבל זה משהו שלא ניתן באמת לעשות בשידור רדיו, זה משהו שצריך לעשות אותו בצורה טיפה יותר יסודית, כי כנראה שזה משהו שהוא קצת יותר עמוק. דיברת על חבר שסוחב אותו למקומות שאת חושבת שהם פחות טובים, אבל בעניין הילדים אני חושב ששם...
זה חוץ לארץ, ומקומות מאוד שפלים,
מקומות
מאוד
עמוקים, לא? זה משהו שנצטרך לטפל בו בעזרת השם, לא בשידור, ביסודיות, מחוץ לשידור, אבל הייתי רוצה שנועם ככה ייתן מילה שלו, איך אפשר עם הילדים עוד להתארגן, כדי שהילדים וגם את לא תאבדו את הימים הגדולים האלה.
כן, זה באמת דחוף, זה הדבר הכי...
אז בבקשה נועם.
רק אם את יכולה להגיד את הגילאים של הילדים?
ילדה בת 7.5, 5.5, 3.25 ושנה.
אוקיי. והבן שדיברת עליו הוא בן 3.25?
הוא בן 3.25, כן.
תראי, אני חושב שזה גילאים שונים ויש גיוון מאוד גדול ביניהם, אבל הייתי בעיקר מדבר איתם על זה, פותח איתם את זה, איך הם מרגישים, הם מתגעגעים, הגיל הזה זה גיל צעיר. כן, אז גיל צעיר, אז לתת לזה המון, 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 לתת להם אישור למה שהם מרגישים. אם מתגעגעים, זה בסדר. לכתוב מכתב לאבא, שאבא יחזור, הוא נורא ישמח לקבל את המכתב הזה, משהו שמאוד מפעיל אותם, ודרך זה גם תוכלי לראות את הרגשות שלהם. לתת, סביב הגעגוע לאבא, לתת, דברים ככה, אירוע משפחתי, לדבר על זה, לתת מקום ש... כדי שאם מישהו מרגיש שהוא לבד ושהוא קצת מתגעגע, שזה יהיה לגיטימי, שיהיה מותר לו לדבר על זה עם האחיות שלו, ושכולם שותפים לזה. וזה דבר שככה גם יהפוך להיות קצת יותר משפחתי, וגם כשאבא יחזור, ואני חושב שככה, רב אריה ככה דיבר על זה, שצריך לטפל בזה, לא צריך להשאיר את זה ככה, אבל זה גם ייתן תחושה לילדים שיש איזה מהלך משפחתי אחרי זה, שגם אמא הייתה פה בתמונה ודיברה איתה, והיא נתנה להם את החיזוק שאבא נמצא, וכתבנו מכתבים לאבא, או ציירנו ציורים לאבא, משהו שככה הוא יפעיל אותם, והכל יהיה חלק מההורות גם של האמא וגם של האבא.
אז זה יעזור להם, בנושא שהם כאילו, כי זה יכול
להתמודד עם ה... כן, זה ייתן להם את האפשרות לדבר על הרגש שלהם, ולהכיר את זה. ילדים בגיל הזה לא תמיד מבינים מה המשמעות של אבא לא נמצא כרגע, כל ההשלכות, שזה פשוט יש איזה חיסרון שמאוד מאוד קשה להם. וכשאבא יחזור, הם יוכלו לראות שזה בסדר. אבל בינתיים לתת קצת לגיטימציה, לדבר על זה. בטח הוא מתקשר, אז לתת להם את האפשרות לדבר, אבל...
בוודאי.
אבל החשיבות היא באמת לתת לזה מקום, וגם לצייר או לדבר, להוציא את הרגשות שלהם ולתת לזה מקום, בעיקר מקום לאשר את התחושות הלא נעימות שקשורות לזה.
לא, אבל אני רוצה בשבילך לחדד עוד טיפה. אני רוצה להמשיך על מה שאתה אומר. החוויה של הילדים היא מאוד תלויה בחוויה שלך. זאת אומרת, לילדים יש פחות חוויה משלהם בגיל הזה. זה יותר איך שאת תשדרי להם ומה שאת תתני להרגיש. זה בעיקר מה שישפיע עליהם. אם יראו אותך ככה מסתובבת ודואגת ומרגישה לא בנוח ועם כעס, אז גם אם לא תגידי את הדברים, זה ודאי ישפיע עליהם. וכשאת, לפחות תנסי לשדר את זה, את המקום הזה ש... אבא נסע למקום טוב, הוא יחזור אלינו, אנחנו מחכים לו, משהו ככה יותר, יותר אמפתי ומנחם, אז הילדים התחברו לתחושה הזאת.
נכון, בטח. בסדר גמור, תודה רבה.
שיהיה שנה טובה.
רק אפשר להעביר אותי לאולפן.
שנה טובה, שנה טובה.
גם לכם, תודה רבה.
כן, שתהיה לך שנה טובה, מתוקה, ובעזרת השם, בזכות הקרבה הגדולה, שאת מקריבה, וזאת הקרבה לאישה להיות בחגים לבד. אני יודע שזאת הקרבה גדולה. הקדוש ברוך הוא ישלם לכם בכפל כפליים. שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה מאוד. מאזינים יקרים, אנחנו נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצר באיחור, אבל מיד נשוב לאחריו.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום הפסיכולוג נועם פיזם, פסיכולוג שיקומי בבית חולים תל השומר, ופסיכולוג בבית חם, והרב אברהם פרידמן, אברימי פרידמן, מנהל תחום שיקום באזור המרכז, בני ברק וגלילותיה. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר ל-058-600-93-93, 058-600-93-93, 9393. אתם יכולים להתקשר, להתייעץ עם הפסיכולוג שלנו, על כל נושא שמטריד אתכם סביב החגים, החל מהקושי בחשבון נפש, החרדות סביב הימים הנוראים, הקושי עם בן, בת, זוג, ילד שסובל ממחלה כזאת או אחרת, אנחנו קצת נפרט בהמשך. את השאלות שלכם אתם יכולים לשלוח דרך הפקס 03-616-4477, 03-616-4477, או דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור. לילה טוב לכם שוב, נועם ואברימי. דיברנו לפני הפרסומות עם אישה שהביעה קושי מסוים, שקשה לילדים, שהאבא נוסע, שהיא נמצאת לבד בחגים, קושי שישנם הרבה שמתמודדים איתו, אבל איתך נועם אני רוצה לפתח את הנושא יותר של האנשים החרדתיים, וחרדת יום הדין שהיא בילדין ונמצאת אצל רוב העם, צריכה להיות בכל אופן, אבל בוא נאמר שאלו הם הימים שבאמת, באמת, באמת, כשמסתכלים על העולם ועל הקושי ועל על כל מה שקורה מסביב, על קיץ עם מלחמה לא פשוטה ודאש, סוריה, קריטות ראשים, דברים קשים מאוד, העולם הולך לכיוונים נוראים. ואנשים חרדים, אנשים חרדים, וזה באמת הזמן להיות חרד. וישנם אנשים שסובלים מחרדות בכל מקרה. איך אנחנו עוזרים לאותם אנשים שהימים הנוראים יהיו פחות קשים אצלם, ושהם יוכלו ליהנות מהרוחניות, ולא רק לסבול מהחרדה? איך עושים את זה?
בעצם, ריברי, אתה שואל שאלה מאוד מאוד קשה. מתי אנחנו נדע שהנושא והאימת יום הדין, והנושא שאני עסוק בו הוא רוחני, ומתי הוא בעצם נפשי? מתי, ואני מדבר על חרדה, שהיא הפרעת חרדה, שזה לא אימת יום הדין. איך אני אדע להפריד ביני לבין עצמי? מה כן רוחני ומה נפשי?
זה לא אותו דבר?
ודאי שזה קשור אחד בשני, ואנחנו ננסה לחפש פה איזשהו מפתח שאדם יוכל להיעזר בזה, שיוכל להגיד מתי זה כבר לא עניין רוחני, מתי זה כבר לא אימת יום הדין.
נעשה את זה מיד אחרי שניגש למאזין שכבר ממתין לנו על הקו. לילה טוב. לילה טוב למאזין.
הלו.
כן, שלום לך.
וברכה.
שלום, שלום.
שלום. את האמת, לא רציתי להתייעץ, רציתי רק להודות לכם. לבית חם ולרב אריה. אשתי לפני חצי שנה הייתה במצב קטסטרופה, ואיכשהו שמענו עליכם, בית חם, וברוך השם, היום מקצה לקצה.
ברוך
באמת
השם.
באמת אתם עושים עבודת קודש. אין לי מילים, פשוט זה מרגש אותי לדבר עכשיו, אבל זה ממש מקצה לקצה, באמת.
נתת לנו מתנה יפה לסוף שנה.
באמת, שמעתי עכשיו את התוכנית ואמרתי, אין לי מה להתייעץ כי אנחנו כבר מטופלים שם, אז רק להודות.
יפה. יפה. זה מרגש אותי לשמוע, אתה יודע שבעבודה שלנו, אני רוצה לשתף אותך במשהו שמישהו פעם שאל אותי. איך אומרים, אתה לא חשבת לעלות לשידור ואני לא חשבתי להגיד מה שאני אומר, אבל אתה לוקח אותי למקום הזה. מישהו פעם שאל אותי, תגיד לי, איך יכול להיות שבמדורים האלה שקוראים כותבים, רשות הרבים, כל המדורים האלה, אף פעם אין תודה רבה לבית חם. אז אמרתי לו, מה אתה רוצה שבן אדם יכתוב? שבן אדם בשמו יכתוב, יש לי בעיה, אשתי ככה וככה, הבן שלי ככה וככה, בעלי ככה וככה, ותודה רבה לבית חם. כאילו, זה מקום שאתה יודע, העבודה שלו היא עבודה שלא מקבלים בפומבי הרבה תודה רבה, בא בשקט ובמכתבים האישיים, המגירה שלי, ברוך השם, מלאה עד אפס מקום בתודה רבה. ולכן זה ככה באמת
אולי גם אנחנו נשלח.
אוקיי, טוב, אבל אני אומר שזה באמת מרגש שבן אדם עולה לשידור ומבקש להודות. כל הכבוד לך. ושהעיקר, העיקר, העיקר, שתהיה לכם שנה טובה, בריאה, ומתוקה, וכמו שהקדוש ברוך הוא אמר, סמכנו כמות איניתנו שנות ראינו רעה, שהכל יתהפך עליכם לטובה ולשמחה.
אמן, אמן, ישר כוח, שיהיה לכם גם שנה טובה, והרבה בריאות.
תודה, תודה, תודה.
שתצליחו בכל מעשה ידיכם.
אמן, אמן, והלוואי ולא תהיה לנו עבודה, הלוואי וזה המתנה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו לשנה החדשה, שלא תהיה לנו עבודה בכלל, ואנחנו מיד עם השיחה היפה הזאת עוברים למאזין הבא. לילה טוב. הלו? יש לנו מאזין על הקו? אין לנו מאזין על הקו. נועם? יש לנו מאזין על הקו. הלו? לילה טוב. אוקיי, עד שפה בהפקה יסתדרו לנו את זה. הלו?
הלו?
כן, עכשיו שומעים אותך, מצוין.
יופי, שלום. רציתי לשאול לגבי הבת שלי בת 10. ילדה חמודה, חברותית, חכמה, שלאחרונה היא באה אליי לפעמים שהיא מרגישה איזשהו צורך לגעת בדברים מסוכנים.
כמו מה?
כמו מגעת, טוסט חם שדולק, סיר אותך. עכשיו זה כבר כמה חודשים, אני התעלמתי, אבל אני רואה שזה לא עובר מעצמו.
אוקיי, והיא אכן נוגעת או שיש לה רק צורך לגעת?
אז זהו, שבעבר, בגלל זה התעלמתי, כי ראיתי שהיא אומרת לי, אבל בפועל לא ראיתי אותה נוגעת. השבוע, זאת אומרת, זה השבוע שעבר, כן פעם היא אמרה לי, את רק, או צורף לי ביד, כי נגעתי. כנראה שזה לא היה ממש, יש איזה אינסטינקט לבן אדם, לא ממש לי. כנראה היא קרבתה עץ בטיפה והזיזה אותה. אבל היא נגעה.
אוקיי, והיא בת, בוא תספרי לנו קצת עליה בתחומים האחרים, מבחינת לימודים, במשפחה.
ילדה מיוחדת.
היא בת בכורה?
ילדה מוכשרת, מיוחדת, חכמה.
לומדת בסדר. תגידי לי בבקשה, איך היא עם האחים והאחיות?
אחראית מאוד, בסדר גמור.
היא בכורה?
היה תקופה שהיא אמרה לי גם על האח הקטן, שהיא כאילו חייבת למשוך לו בשיער. הייתי עושה לו קוקו קטן, אז אמרה לי, את רואה, אני חייבת למשוך לו. אז פשוט לא עשיתי לו את הקוקו הזה.
תאמרי לי עוד שאלה אחת שקשורה. מישהו אמר לך משהו אולי שקשור בלקות סנסורית, או בצורך בתחושה לגעת בדברים? אני אגיד לך...
לא, 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 ואני במקרה עובדת בחינוך מיוחד, אז זה לא קשור.
ולא קשור בכלל. זאת אומרת, אם את מביאה לה את הכדורים האלה שלוחצים אותם בידיים, אז זה מרגיע אותה?
אני מכירה, אבל כאילו היא בת 10, אז 10 שנים לא היה לה שום צורך, אז בדרך כלל זה לא לקות שמתפתחת בגיל 10.
נכון, בהחלט. יש הורים שמתעלמים ומגלים את זה בגיל 10. כן, כן. אני רואה שאת ככה עם הורות מודעת מאוד, אז בוא ניתן בבקשה לנועם, הפסיכולוג שלנו, לעזור לך.
טוב, רק כמה שאלות, זה משהו שגם היה לפני גיל 10? זה משהו ש...
חצי שנה האחרונה, אז כמה חודשים לפני.
אוקיי, וזה בא בעקבות איזה משהו? כלומר...
לא שראיתי.
היא סיפרה שהיא ראתה משהו, שזה נושא שככה העסיק אותה, שמישהו קיבל קביעה או משהו כזה? זכור לך משהו?
לא. לא, ממש לא.
אוקיי. יצא לך לשבת לדבר איתה למה היא מעלה את זה?
האמת, כבר שהיא עלתה עד לפני כמה חודשים, אני עדפתי להתעלם, לא בתור בת יענה, אלא אמרתי, עדיף לא לעשות עסק. כאילו, לפעמים יש לי ילדים איזה שהם, וזה יחלוף.
כן.
אבל האחרונה, זה שוב צעת. לא זוכרת שדיברנו על זה לעומק.
אוקיי.
בכללי,
היא פגשה...
היא אומרת, אני מרגישה שאני חייבת, לא יכולה להתגבר.
הבנתי. והיא פגשה במסגרת בית ספר יועצת, או פסיכולוגית, או היה משהו איזשהו קשר טיפולי?
לא, זה משהו שרק בתוך הבית.
לא, לא, בלי שום קשר. יצא בעבר, יצא בעבר שהייתה עם איזה קשר משטיפול?
לא, ילדה ברוך השם, לא היה אף פעם בעיות.
הבנתי. תראי, זה גיל שככה, זה גיל צעיר, ויכול להיות שיש איזה התעסקות סביב הנושא הזה, כי היא ראתה משהו, שמעה משהו, וכן הייתי חושב שכן כדאי להעמיק איתה. אני חושב שהכיוון יכול להיות, קודם כל, באיזה שיחה ביניכם, לשאול, להגיד לה שאת שמה לב שהיא מדי פעם אומרת, למה זה מעניין אותה? יכול להיות שכן קרה משהו, ויכול להיות שזה איזה נורית הזרה שכן כדאי לשים לב אליה. את אומרת ששללתם אפשרות, את אומרת שזה לא נראה לך שזה עניין סנסורי ככה, אבל...
לא.
כן, כן,
זה בוודאות.
כן, כן, זה אומר, זה בוודאות לא, אבל כן, אם זה כן נמשך, או שאת רואה שהיא לא משתפת פעולה, אז כן, הייתי פונה לאיש טיפול, פסיכולוגית ילדים.
לא, היא דווקא כן באה אליי כל פעם לומר לי את זה. אני זאת שדפתי להתעלם כדי לא לעשות מזה עסק.
אז בדיוק.
וגם שראיתי שהיא יותר אומרת לי, אבל לא ראיתי שבאמת היא עשתה את זה.
כן, בדיוק, אז יש פה זאת.
אבל לאחרונה הייתי שכבר כן פה ושם היא עושה.
אוקיי, אז היא בעצם קצת מנסה לנסות אותך, היא קצת מזהירה אותך, היא מפעילה כמה נורות הזרה לפני שהיא עושה את זה, וזה דורש כן תשומת לב. אפילו מי שהערה נוספת או משהו כזה, לקחת אותה ולדבר איתה, לשאול אותה אם היא שמה לב לזה. יכול להיות, במיוחד בגיל הזה, לפעמים כבר תשכח ולא תתעסק בזה, אבל אם זה כן עולה עוד פעם, אז ודאי לעצור.
זאת אומרת, אני לא שמתי לב לזה, היא באה אליי וסיפור.
ודאי, אז אני אומר, אז
אם
היא באה מעצמה, זה שווה מאוד לעצור הכל, להגיד לה שאת שמת לב, שמדי פעם זה קורה, למה היא מתכוונת, ולמה היא מרגישה צורך לעשות את זה. זאת אומרת, היא פוגשת משהו בתוך עצמה, ויכול להיות שאם היא תשתף אותך, יהיה לה יותר קל ולא תיבהל מזה, וגם את תוכלי להבין אותה יותר. ויש מה לעשות בנושא זה.
אם היא תגיד שהיא לא יודעת שהיא חייבת, כאילו איזשהו, אתה יודע, מישהו שגדול ממנה.
אז אם זה דחף...
כן דיברתי איתה.
אז אם זה מעלה את זה כדחף כזה, אז זה כן משהו שאפשר לדבר, גם משהו שלומדים בגיל הזה, כן לעמוד מול דחפים, וזה גיל שלפעמים ככה מתעוררים תחושות חדשות. ואפשר לשתף, וכן ללכת אפילו לאיש טיפול, אפילו טיפול באומנות שעוסק בתחום הזה. זה משהו שככה יכול להקל טכניקות שונות, אם היא מציירת סביב זה הנושא הזה, או משהו כזה, גם את יכולה להרגיש את התחושות שלה, את ההרגשות שלה סביב הנושא הזה. אבל ככה הייתי הולך אותה לכיוון הזה, של לפתוח איתה, לראות איתה, למה זה קורה יותר מדי בזמן האחרון, אם היא שמה לב לזה.
עדיף ההורים או מישהו זר?
ממש עדיף שאת, אני חושב ש... היכולת שלך לעמוד מולה ולהגיד ששמת לב למשהו מאוד יקל עליה, כי היא אמרה לך את זה כמה פעמים. היא תראה שאת שמה לב למה שהיא אומרת, והיא לא צריכה לעשות את זה עוד פעם, אלא אפשר לפתוח ולדבר על זה.
אוקיי.
בסדר?
בסדר. תודה רבה.
טוב, תודה שעלית לשידור, אני מקווה שקיבלת תשובה, ונועם, אני הייתי רוצה להמשיך איתך בשיחה שדיברנו קודם. אז התחלנו לדבר על הנושא של החרדות, והנושא של אדם שחרד מיום הדין, והוא סובל מחרדות ברקע שלו. ואז, מה קורה לו בימים האלה? ואיך הוא יכול אולי טיפה לעזור לעצמו בעניין הזה?
טוב, אז נגענו ככה בנקודה, באמת, בדיוק לפני הטלפונים, ביכולת להפריד מתי זה עניין רוחני, ואני יכול לדבר פה על איזה התעלות, לבין להגיד, רק רגע יש לי חרדה, וזה הפרעה נפשית. והמבחן הוא באמת מבחן לא פשוט, והרבה פעמים המתח הרוחני מוביל איתו לחץ נפשי. ההבדל צריך להיות, המפתח שאדם יכול להשתמש בו, זה עד כמה זה מקדם אותו. אם העומס הנפשי, והוא מכיר את החרדות שלו גם קודם, אם המתח הרוחני מוביל אותו לירידה רוחנית, לחוסר תפקוד, לפחות רצון להתפלל, פחות רצון לתפקד רגיל בראש השנה, מרוב האימה, אז יש פה קושי.
פה אתה מדבר על בן אדם בריא. שבא משגיח בישיבה ואומר לו, תשמע, אם התקופה הזאת לוקחת אותך למטה במקום למעלה, אם החרדת יום הדין משתקת אותך, עדיף לך אולי טיפה להיות פחות חרד ויותר מתפלל. אבל אנחנו מדברים פה על בן אדם שסובל מחרדות ברקע שלו, הוא סובל מחרדות, איך הוא יוכל, קודם אתה דיברת על נפשי רוחני, אצלו הכל מורבב, איך אתה מפריד את זה ונותן לבן אדם החרדתי הזה ליהנות מהחג, ולא כל הזמן להרגיש את ה... איך דיברת קודם על האשמה, על זה של אני לא בסדר, על ההלקאה העצמית הזאת, איך עושים את זה?
הנקודה היא בעצם אותה נקודה, כמו שאתה אומר, המשגיח בישיבה. זה יכולת של אדם להגיד רק רגע, מה שיש לי פה זה חרדות, מה שיש לי פה זה לא עבודת השם שלי. זה צעד מאוד מאוד קשה למטופל לעשות את זה, כשאדם סובל בחרדות, אבל זה הצעד שמוציא אותו ומשחרר אותו. כשאדם מצליח להסתכל על ההפרעה ולהבין שזאת החרדה שלו, שזאת ההפרעה שלו, זה משהו שמקל עליו. כי כשהוא יעמוד מול יום הדין ויגיד רק רגע, אני עכשיו יש לי איזה מתח מאוד גדול, היכול שלו להגיד רק רגע, זה עכשיו לא מקדם אותי, זה לא קשור לעניין רוחני, אלא זה עכשיו אותו מתח שיש לי ביום יום לגבי שטיפת ידיים, עכשיו יש לי זה לגבי איך לעמוד ביום הדין, אז אני מבין שזה החרדה שלי. וכשהוא מבין את זה, כן. מיוחד אדם שכבר סובל מזה, והוא מזהה שזאת החרדה שלו, זה דבר ששלב מאוד מאוד... שלב שמאוד מקל עליו. היום מדברים הרבה בתחום הזה, בפסיכולוגיה העכשווית, מדברים הרבה על נושא ששלב ראשון בטיפול זה שלב הקבלה. שאדם מצליח להגדיר לעצמו מה יש לו.
המודעות.
מודעות, אבל מודעות שמדברת על קבלה. זאת אומרת, זה מה שיש לי עכשיו חרדה. לא לדחוף את החרדה, לא להיבהל ממנה, להגיד, עכשיו יש לי חרדה.
להפסיק להתנגד למצב
הזה. כן, בדיוק. ההתנגדות עצמה גם מורידה.
לא להילחם.
לא להילחם. עכשיו יש לי חרדה. זה לא יראת שמיים, אני מבין שזה לא יראת שמיים, זה צעד מאוד מאוד חשוב, אני לא אומר שזה קל, אבל ברגע שאדם יודע כבר שיש לו את המתח, והוא יודע לסמן, מה שיש לי עכשיו, זאת תפרת חרדה, זה לא עכשיו עוד יראת שמיים, אני לא מתקדם מבחינה רוחנית, אפילו גורע ממני, זה שלב, צעד מאוד מאוד חשוב.
ואז היית מציע אולי לאנשים החרדתיים, שזה בבסיס שלהם, לשקול להגדיל את המינון התרופתי בתקופה הזאת, בכדי שבאמת הם יכולים את החרדה שהיא נפשית, כמו שקראת לזה, להנמיך ולתת מקום לימים הנוראים?
תראה, זה מאוד תלוי במטופל, דבר כזה הייתי אומר, אדם שיודע שהוא מועד לקשיים יותר גדולים בתקופת החגים, אז יש לו רופא ושילך להתייעץ, זה דבר מאוד מאוד אישי, לא הייתי נותן הוראה כללית. זה ברור שאחד הדברים הפרקטיים ביותר שאדם יודע, לקראת החגים, שהוא יודע שיש לו קושי, זה לזכור, חגים לא מגיעים בבת אחת, אפשר להתכונן לזה. אדם שיודע שיש לו קושי עם התפילות הארוכות ומכניס יותר למתח, שימצא את הדרך שלו מתי לצאת, מתי לנוח, מתי לשמור על עצמו. אם אדם יודע שהמתח זה במפגשים המשפחתיים, אז לדעת שאחד הארוחות שהוא יוכל להיות אצל למישהו אחר, קצת לשבור שגרה. האדם צריך לדעת מראש שהחג הזה לא מגיע בבת אחת, הוא מגיע, אפשר להתכונן אליו, יש לו מה לעשות, וככל שאדם יותר מוכן, כך הוא יכול להשתמש בכל הטריקים שהוא הכין מראש, כדי להקל על עצמו.
אז על מה בן אדם צריך להתכונן? כי אברים, אתה אמרת לי שאתה מסתובב בבתי חולים, ואתה רואה שבתקופה הזאת יש הרבה הרבה יותר אנשים חרדים מאושפזים.
אין ספק בזה, אני רואה את זה כל שנה. כל שנה בביקורים שאנחנו באים לשמח את החולים בתקופת החגים, אם זה בפסח, אם זה בסוכות, חנוכה, כל חג, לא, חנוכה, לא נראה מיוחדת, אבל בעיקר בתקופות של החגים האלה, אני גם שומע את זה מהמטפלים, אחוז המטופלים, אחוז המאושפזים החרדים, הולך וגדל בצורה לא רגילה, ממש לא פרופורציונלית, אם אנחנו מדברים, אני לא אגזים, אם אני ראיתי במחלקות הסגורות בתל השומר, אולי תסלחו לי אם אני אולי קצת כן מגזימה, אבל 35-40 אחוז מהחולים, הם היו אנשים שומרי תורה מצוות, זה מזעזע. יש אחוז מאוד גבוה.
אז אולי צריך אברים, בוא. בן אדם לא נולד חול עם המחלה שלו. בן אדם גדל שנים בתור ילד, עם האווירה הרצינית של ראש השנה, של יום כיפור, שאבא בוכה על הראש שלו כשהוא מתפלל בתפילת הבנים, אנשים בוכים בבית הכנסת, אחרי זה בישיבות, המשגיח עם כל שיחות המוסר שמחזק, אז כנראה שזה נטוע בנו בתקופה הזאת של השנה, וכשבן אדם חס וחלילה נהיה חולה, אז זה לא עובר לו הסטרס הזה, המתח הזה של התקופה הזאת.
בהחלט לא, אני בשום אופן לא רוצה לומר שזה קשור אך ורק לתקופת החגים ולמתח ולחרדה שאנחנו מדברים עליה כעת בשידור. החגים, בעצם אותם חגים, יש משהו שכבר משבש את הסדר יום, יש משהו שכל המשפחה באיזשהו משהו מאוד שונה ולא שגרתי, זה כבר, אני חושב שגם היכולת של המשפחה לספק את הצרכים של החולים בתקופה הזאת היא קשה יותר. אם אמא חרדית צריכה לתחזק בית ולהקים סוכה ולדאוג לכל הילדים והנכדים שמגיעים ולנסוע, כל ההתעסקות הזאת שם את האנשים החולים קצת בצד.
ואז לפעמים הבן אדם אולי מרגיש נועם שעדיף לי להיות בבית חולים, עזוב אותי עם המשפחה, שם לא נוח לי, כל אחד מהאחים האחיות שלי באים עם הילדים הנשואים שלהם והנכדים, והם לוקחים את כל תשומת הלב, ואני הדפוק, סליחה, המסכן הזה ש... ואז הבן אדם, המצב שלו באמת מדרדר, כי למה הוא צריך לעמוד מול הדבר הזה שוב פעם?
כן, ברגע שכל ההכנות וכל המשפחה, כולם תופסים כל כך הרבה אנרגיות וכל כך הרבה דברים, אדם מרגיש שרק הוא עלול רק להפריע, או שהוא בעצמו מרגיש שצריך להשקיע בעצמו, ואז הוא מוריד את רמת האנרגיה שיש לו כלפי הסביבה, ולפעמים גם מוביל את עצמו להשפוז כדי להתרחק מהמקום הזה. זה חלק מחוויה השלילית, ככה, של סוג של הזנחה עצמית, של יכולת להשתתף עם כולם.
אז זה משהו שיכול להסביר לנו למה אנחנו רואים באמת הרבה יותר השפוזים בתקופה הזאת?
כן, אחד הדברים, באמת, העומס היותר גדול, יותר אירועים, יותר אירועים משפחתיים, הדבר הזה מפעיל לחץ יותר גדול.
יש לך עיצה טובה בשביל אדם שבא ומדבר איתך בגיון, הרי אנשים שאנחנו מטפלים בהם לא סובלים, הם לא טיפשים, זה אנשים שאין להם שום בעיה של אינטליגנציה. ואז בא בן אדם ואומר לך, אדוני, כולם באים ממשפחות, אני מרגיש שלא בנוח, לא רוצה להיות שם. הוא מדבר לעניין, לא?
כל אדם שהתייעץ איתי, זה יהיה כמובן בהתאם לאירוע שהוא מתאר ולעומת הלחץ שלו, אבל מה שאני כן אעשה אותו שאני אפגש איתו, זה לראות מה הוא כן מרוויח, מה הוא כן יכול לקבל בתוך אירוע כזה.
זאת אומרת שאתה תיקח, אתה תנסה לקחת אותו למקום החיובי שבאותו אירוע, למרות הקושי והחוסר נעימות של להיות בתוך המשפחה, נכון?
למצוא את המקום החיובי, זה צד אחד, למצוא את המקומות המאתגרים. יש מקומות שאדם יולקח את זה, מקומות שזה מאוד מאוד קשה לו, אבל הוא יודע שאם הוא יעמוד באתגר מסוים, אז יהיה לו שווה לעמוד בקושי. הוא יכול לדעת שפגישה מסוימת עם בן משפחה מסוים, או מפגש עם איזה רב שהיה חשוב לו, שווה לו לעבור את המאמץ כדי להיפגש. או אם המשפחה של אח שלו נמצא, ויש הרבה משפחה ברוכת ילדים, והוא כזה לבד, אבל הוא יודע שאחרי אירוע כזה, יהיה לו לפחות כמה זמן לדבר עם אח שלו, בצורה רגועה שמשך השנה לא יכול, זה דבר שיכול מאוד לחזק אותו.
אבל זה ודאי דורש הכנה. זה ודאי דורש הכנה.
הכנה ובנייה, מה שנקרא, בנייה קוגניטיבית של מה האתגרים שלך, מה הדברים הטובים בשבילך.
אגב, אתם עושים את זה עם המטופלים? אתם יוזמים הכנה כזאת למטופלים שלכם?
בוודאי, מטופל, במיוחד שסובל, במיוחד ברגעי C, אחד הדברים שאנחנו עושים זה הבנייה קוגניטיבית, לבדוק מה קשה לו, מה הדברים שהוא ידע מראש, מה הדברים שקשים לו, וידע מראש מה הדברים שמאתגרים אותו ועושים לו טוב. יש יכול להיות אירוע כזה כמו ראש שנה של תפילות של שעות, יכול להיות מאוד מאוד קשה למטופל, אבל המטופל יודע שבתוך כל השעות האלה, יש גם את הבחור הזה שפעם בכמה שנים הוא פוגש אותו, והוא יכול להגיד לו שנה טובה להיפגש איתו, וקצת להביא לו כמה מילים, זה יכול לשנות לו את כל האווירה, כי הוא אומר, יש לי גם משהו חיובי שאני מכניס פה, בתוך כל הבלגן הזה של ראש השנה, משהו שאני רוצה.
תאמר לי, אדם שלוקח, בוא נאמר תרופות, ומאוד קשה לו להתרכז בכל שעות התפילה. היית למשל לוקח רעיון כזה ואומר, תראה, תקיעות זה מדאורייתא, זה מהתורה, אז בוא נאמר שנאמר לו ככה, קשה לך לקום בבוקר, כי באמת קשה לאנשים האלה לקום בבוקר מי שלוקח תרופות, אז בוא תבוא לתקיעת שופר ותפילת מוסף. זה יהיה היום שלך, זה הראש השנה שלך, ואם אתה הצלחת להיות בזה, תסמן וי גדול, ותרכז את כל הבקשות ואת כל התפילות שלך בתפילה הזאת. זאת היצעה טובה?
ודאי שזו היצעה טובה. כל אדם, עבודה צריכה להיות מאוד אישית. יכול להיות שאדם מסוים, יהיה לו כדאי מאוד להיות בתפילת שחרית, ואחרי זה להקשיב לתקיעות שופר, לצאת ידי חובה, ולהתפלל אחרי זה בנפרד כי קשה לו. אבל זה דבר מאוד מאוד אישי. זה ברור שהיכולת שלנו לדעת שאפשר להיות יותר גמיש, לדעת להתחשב ביכולות שלך. אתה קשה לך לקום בבוקר, אז תפעל נכון, תגיע למניין הנכון שאתה מחובר אליו, שאתה יכול להתפלל בו. אתה יודע שקשה לך יותר מאוחר, אז לצאת בזמן כדי לדאוג לעצמך.
אבל הכל דורש הכנה. אל תגיע פתאום לבוקר הזה, וכולם רצים, ואתה תקוע לך בבית כמו מסכן, ומאבד עשתונות ולא יודע מה לעשות. תתכנן מראש. אז הנה יש לנו...
אני רוצה גם להוסיף שלמשפחה יש חלק מאוד חשוב, המשפחה ולסביבה בכלל יש חלק מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. ככל שהמשפחה תתמוך במהלך הזה, תעריך אותו על מה שהוא עושה.
ולא תבקר אותו חס וחלילה.
בדיוק, בדיוק. זו משמעות מאוד מאוד חשובה לאיך שהוא... החלק מאוד גדול מהדברים זה איך הסביבה תראה את זה, איך אני נראה בין האחרים והמשפחה, והסביבה תיתן לזה מקום, אז ודאי יקל על האנשים האלה, אין ספק.
אוקיי, אז הנה יצאו לנו שתי עצות פרקטיות, ונגענו ממש בקצה המזלג, בנושא הזה של הסעודות, אם הבן אדם רוצה להיות בסעודה אחת עם המשפחה, אולי אם במקום אחר שהוא מרגיש יותר נוח. בקיצור, לאפשר לבן אדם להתכונן ולהחליט מה הוא רוצה לעשות, ובנקודה הזאת, נועם, אנחנו צריכים לצאת שוב, להתנחת המוזיקלית קלה, אתה נפרד מאיתנו נועם, אז אני מבקש לאחל לך מעל גלי היתר. שתהיה לך שנה טובה, מתוקה מאוד, ושאיך בתחום שלנו מברכים, שלא תהיה לך עבודה.
שתהיה שנה טובה.
שתהיה שנה טובה, תודה על הזמן שנתת לנו והגעת לאולפן, אנחנו נשאר פה עם אברימי, ונמשיך בעזרת השם בתוכנית, מאזינים שרוצים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר. ל-058-693-93, 058-693-93. אפשר לכתוב לנו בפקס ל-03-616-4477, או דרך האתר שלנו, של רדיו קול חי, בחלונית הודעה לשידור. אני רק מבקש להגיב לפקס אחד במילה ממש, אותה מחנכת מהמרכז שמחפשת לדבר איתנו, תתקשרי בבקשה מחר אחרי השעה 9 ל-058-4 8 400 סליחה 054-848-2000, 054-848-2000, את מבקשת פה דבר שהוא חריג ולא קשור לתוכנית שלנו היום, אז את מוזמנת להתקשר 054-848-2000 ותבקשי לשוחח איתי, ואני בזמני הפנוי, אם יש דבר כזה, יחזור אלייך. אנחנו יוצאים, מאזינים יקרים, לתנחתא מוזיקלית ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק, ברדיו קול חי, בתוכנית ידיד נפש, ואיתי נשאר הרב אברהימי פרידמן, רכז תעסוקה בבני ברק והגלילות. ואנחנו פונים לשיחת טלפון, לילה טוב. כן, Hello? שומעים. כן, כן, שומעים.
כן. שלום, אני רציתי לשאול אותך כזאת שאלה. קודם כל, תודה רבה על התוכנית.
בבקשה,
אני
בבקשה.
אני מאזינה קבועה ואני מאוד נהנית.
תודה, תודה.
מה שאני רציתי לשאול אותך זה שאלה כזאת. אני לפני תקופה ארוכה החלטתי ללכת לפסיכולוגית לשיחות. מכיוון שתמיד שהייתי בחורה וזה סבלתי ממשהו פיזי מסוים שידעתי שהוא נובע מתוצאה רגשית. שאני מדחיקה רגשות, אני לא טיפוס כזה שאני אוהבת להראות את זה, וזה פגע לי במשהו פיזי, וכל תקופה זה היה מפריע לי. מה שאני אומרת זה, נהניתי מאוד ללכת, הפסקתי אחרי שנה, מכיוון שזה היה סיפור מאוד יקר, זאת אומרת, שילמתי 300 שקל ל-45 דקות בשבוע, וזה לא סכום שנופל ברגע, והרגשתי גם אחרי שנה שזה די עזר לי, וזה הספיק לי.
כאילו מצית את הטיפול מול אותה מטפלת.
לא הייתי אומרת שמציתי את הטיפול, אבל כאילו חשבתי, לא יהיה לזה סוף אף פעם, אני יכולה גם ללכת 4 שנים, וגם הכסף פה היה עניין שאמרתי מה, לעולם ועד אני לא אפסיק, כי אני, זה נחמד לי, זה תמיד טוב לי, אני תמיד מרגישה נעים עם זה, אז מה, אף פעם לא יהיה לזה סוף. והרגשתי שבנושאים מסוימים כבר אני יודעת מה הבעיה, ואני יודעת איך, זאת אומרת לחשוב על זה ולהכיר את זה. עכשיו, מה שהיה מקודם, שאתם דיברתם על חרדות, אז זה מה שהגעתי לאיזו מתקנה אחת, גם כן, שאותה אף פעם לא ידעתי, וכשישבתי מול המטפלת, הגעתי למתקנה הזאת, שבעצם אני קצת סובלת מחרדות. עכשיו, היא אמרה לי שהיא חושבת שאולי כדאי לי במקביל אליה ללכת ל-CBT, או להמשיך רק אצלה, וזה גם יכול לעזור. אני כבר לא הלכתי אליה השנה, אני מתלבטת אם כדאי לי להמשיך ללכת או לא. איך אני יוכח לי כזה דבר?
תראי, קודם כל בתקופה הזאת היא תקופה לא טובה להתחיל שום טיפול, כי יש הרבה מאוד הפסקות, אין שגרה, שבוע אחד זה נופל על ראש השנה ושבוע שני על יום כיפור ואחרי זה סוכות. אם את רוצה לחזור ולהתחיל טיפול, בוודאי אך ורק אחרי שחוזרים לשגרה.
אחרי החגים,
אחרי החגים לגמרי ואחרי שילדים חוזרים לבתי הספר, ויש תקופה ככה שהיא טובה, שזה תקופת החורף, שזה תקופה ארוכה. מספיק בשביל לתת טיפול. עכשיו, אני לא יודע באיזה שיטה היא טיפלה בך, אבל הזכרת שהמליצה לך ללכת ל-CBT.
היא הייתה פסיכולוגית קלינית, אני לא יודעת מה זה אומר. כשאני חיפשתי מטפלת, התקשרתי פשוט למישהי שהבנתי שהיא מומחית, אמרתי לה, אני סגנון שכשאני הולכת על רפואה או דברים, אני אוהבת ללכת על הכי טוב, היא מסרה לי את השם שלה. אני לא יודעת מה ההבדל בין פסיכולוגית קלינית לפסיכותרפיה, גם את זה אני אשמח אם תוכל קצת להסביר לי, כי באמת זה תמיד סקרן אותי, אבל היא הציעה לי CBT, כי היא אמרה שבספציפית בחרדות וכאלה זה CBT יותר מתאים לזה.
אז בוא נעשה קצת סדר בדברים. יש לאישה הזאת שם, ויש לה שם ראשון ושם משפחה, והיא למדה מקצוע שנקרא פסיכולוגיה. במקצוע שנקרא פסיכולוגיה יש כמה חלקים, יש פסיכולוג חינוכי, יש פסיכולוג שיקומי ויש פסיכולוג קליני. מעבר לזה שהיא למדה okay. והיא פסיכולוגית קלינית, כרגע יש לה הרבה כלי עבודה בארגז הכלים שלה. היא יכולה לעבוד בשיטה שנקראת שיטה דינמית, היא יכולה להשתמש בשיטה שהיא שיטה קוגנטיבית התנהגותית, שזה CBT, היא יכולה להשתמש בכל תחום טיפול שהוא מקובל, שהוא קונבנציונלי, ושהיא למדה אותו. עכשיו, יכול להיות פסיכולוגית קלינית שלא למדה, לא רכשה את הכלי שנקרא CBT, ולכן היא לא תוכל לטפל בכלי הזה. משל, לטכנאי שבא לתקן מזגן מקרר מכונת כביסה, ויש לו בארגז הכלים מספר מברגים, כי הוא רכש אותם, אבל אם הוא לא רכש את המברג המסוים, הוא לא יוכל להשתמש בו. ולכן זה שהיא פסיכולוגית קלינית זה דבר טוב מאוד, כי יש הרבה שרלטנים בשוק וחשוב ללכת לבעל מקצוע. אם היא עסקה איתך בנושא של חרדות, בשיטה אחרת, יותר פרוידיאנית, יותר דינמית, יותר שיטות ישנות.
זה היה סגנון של דיבור כזה. אני הייתי מספרת מה עובר עליי, ואז ביחד הגענו למסקנות, הייתי אומרת שאני הגעתי הרבה למסקנות מעצמי אצלה, היא לא, אני, זה כנראה סוג גם כן של הטיפול, שאני הייתי צריכה להגיע למסקנות לבד, אבל בגלל שהייתי מדברת, ולאט לאט הייתי מרגישה לבד מה קורה.
כאילו הייתם נותנים עיבוד, הייתם עושים עיבוד לכל מיני אירועים, ומסיקים את המסקנות.
כן, כן.
זה ממש לא CBT, כי ב-CBT אנחנו עובדים על שתי דברים, על שתי מישורים. על המישור הקוגנטיבי ועל המישור ההתנהגותי. זאת אומרת, איזה חשיבה מסוימת מביאה אותי להתנהגות מסוימת. לדוגמה, אני הולכת למכולת, ובמקולת המוכר שואל אותי שאלה שמביכה אותי, וזה מה שקורה לי מבחינה קוגנטיבית. מבחינה התנהגותית, אני מחליטה להימנע מללכת למקולת ולשלוח את הילד כדי לא להתנגש עם הסיטואציה הזאת.
אוקיי, זה כל כך נכון.
יפה. ואז אנחנו לוקחים את ההתנהגות שהיא התנהגות בדרך כלל נמנעת, ואנחנו בודקים מה מביא להתנהגות הזאת, ומנסים לנתח ולבדוק ולהתאמן בעיקר איך אנחנו כן נלך למכולת, או כן נלך לאזור המכולת, או כן נלך עם הילד למכולת, ונעשה משהו שהוא צד קטן מאוד, ואז נשנה את ההתנהגות שלנו, למרות שקורה הדבר שמביא אותנו להתנהגות נמנעת. בעיקרו זה טיפול שהוא טיפול CBT. יש בו הרבה אימון, צריכים לעבוד, כי שם זה לא דיבורים, שם זה מעשים, אבל הוא טיפול מאוד 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 יעיל, וכדאי לעשות אותו. הוא גם טיפול שנחשב טיפול קצר טווח. זה לא שיחות שיכולות
לדחות. שאלה היא, מה שהיא טענה לי, שבעצם טיפול קצר טווח, אז היא אומרת לי, בדרך כלל זה לא עוזר. מה זה נקרא בדרך כלל? היא אומרת, היא לא מאמינה בדברים קצרים. דברים שהם אצל הבן אדם, רגשי וזה, זה לוקח הרבה זמן. היא אומרת, זה, לא יודעת, אני אישית סתם, מה שאני עשיתי חשבון, כנראה זה סוג של אימון, כמו שיש ספר שקוראים אותו ומתאמנים לפי הכללים שלו, ואז עוזבים את הספר אחרי שנה שוכחים ממנו. וזה משהו שזה עבודה פנימית עם הבן אדם.
בוא אני אגיד לך במה אני מאמין. אני קודם כל לא מאמין באמונות כלליות. אני מאמין שדבר שעוזר לבן אדם, לא צריכים ראיה שזה עזר לו, כי זה עזר לו. אבל בוא ניקח משהו שקרוב אלייך, בוא נאמר שיש לך פחד מלעשות משהו מסוים, ואת נמנעת מלעשות אותו. ובוא נאמר שהצלחת פעם אחת לעשות אותו. ולאחר מכן, בלי ששמת לב, הצלחת פעם נוספת לעשות אותו. ואחרי זה פעם שלישית הצלחת לעשות אותו. ובכל פעם את דואגת, או מישהו מבחוץ דואג, לקחת איזה לורד ולמרקר, להזריח את ההצלחה שלך. אחרי 10 פעמים שעשית את אותה פעולה, זה כבר יותר קל לך מהפעם הראשונה, נכון?
כן, בוודאי, נכון.
פתאום בפעם ה-50 כבר אין בעיה בכלל. איפה נעלמה הבעיה? כי קיבלת ביטחון שאת יכולה לעשות אותו. אם ההימנעות לעשות את הדבר נבע, בוא נאמר מבעיה של אני בטוחה שאני לא אצליח, אז אחרי שהצלחת פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית, הפחד שאני לא אצליח כבר נעלם, הוא כבר לא נמצא. ולכן CBT כן עובד, וזה טיפול קצר טווח שעובד מצוין. אני מוכן לקבל אמירה כללית שהנפש זה לא הוקוס פוקוס, ולא לוחצים על כפתורים ולוקחים 3 ימים אנטיביוטיקה. נכון, יש דברים שהם תהליכיים. אבל בניגוד לשיטה הדינמית שבה הולכים לעבר וחוקרים ובודקים, וחופרים אולי קצת בכל העבר, השיטה של CBT, הקוגניטיבית בהיבר, אומרת, בוא לא נחפור בעבר. בוא ניקח את מה שאתה מתמודד איתו, ופשוט נלך הלאה עם זה. בוא נלך את מה שאתה מתמודד, ונתמודד ביחד, ונראה לך שאתה יכול. זאת שיטה שנקראת CBT.
כן. אני אגיד לך מה, כשאני הלכתי אליה בהתחלה, אני כן חיכיתי להוקוס פוקוס, ואמרתי לה, תראי, אני לא יכולה, אני באה לפה תקופה, ובעלי אומר לי, נו, בוא נראה שינוי, את עדיין מפחדת מהדבר הספציפי הזה, וכולי וכולי, ואני אומרת לו, רגע, היא אומרת שזה לוקח זמן, ואני ממש הרגשתי שאני רוצה משהו מהר, כי לא היה לי סבלנות להתחיל עכשיו ולספר לה את כל מה שהצבן אותי אצלהם ואצלו, וההורים שלי עשו ככה והסבתא עשתה ככה, בקיצור כל הסיפורים האלה. אבל מה שאני יכולה להגיד לך היום ממבט של, שלפני שנה הפסקתי ללכת אליהם, שאני כן רואה שהיה דברים שחלחלו לבפנים. מציאות, אני אומרת לעצמי כל מיני דברים, מותר לך, את יכולה.
יפה, אז את רואה ש...
לבד.
נכון, אז את רואה שכנראה שהשינוי כן נעשה, ואי אפשר בנפש לקחת סנטימטר ולמדוד את השינוי. אבל אם את רואה שדברים שבעבר היית נמנעת מהם, או לא עושה אותם בכלל, או עושה אותם עם קושי רב, היום יותר קל לך לעשות, או שאת עושה אותם, אז כנראה שהשינוי כן נמצא. ושיטת CBT יכולה מאוד לעזור. מה גם שלנסות לא יזיק. לא יקרה שום דבר אם תנסי CBT, מקסימום זה יצליח.
ואיך אני יודעת מי הבן אדם הכי מומחה? בגלל שכולם אומרים שהם מכירים את הכי מומחים בעולם, ואני
לא יכול...
אני לא חזק...
אז תראי, אני יכול לכוון אותך באופן כללי לשתי דברים. אני יכול לכוון אותך שזה חייב להיות מטפל שהוא לפחות עובד סוציאלי קליני, או פסיכולוג קליני, שלמד שיטה שנקראת CBT. אם זה אדם שאין לו שום קשר לטיפול, והוא למד שלושה או חצי שנה, שלושה חודשים או חצי שנה CBT, והוא לא בא מרקע טיפולי, תתרחקי ממנו בשום אופן לא להתעסק איתו.
אז איך אני יודעת, אני מבררת, אני בודקת שהוא עובד סוציאלי קליני או פסיכולוג קליני?
את, כן, בהחלט. ואם את רוצה, את יכולה לברר בבית חם, בטלפון 1599, 510-550, להקיש 2, שזה המרפאות של בית חם, ולאחר מכן תפני למרפאה הקרובה, למקום מגורייך, ויתנו לך המלצות של שמות של אנשים שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו עובדים רק עם אנשי מקצוע. בסדר?
ואני לא מעוניינת ללכת למקום שמכירים אותי, יש כזה מושג, וכאילו...
את יכולה ללכת, בהחלט את יכולה ללכת למקום פרטי, אין שום בעיה, יש הרבה מטפלים טובים, יעזרו לך גם עם זה, אנחנו לא ממליצים רק על מטפלים שאצלנו, את יכולה לשאול ויתנו לך מידע. אנחנו לא צריכים שאנשים יהיו מטופלים אצלנו, לצערנו.
לא, אני פשוט לא רוצה ללכת למקום שיראו אותי או יכירו אותי, לא מעוניינת בכלל בכזה כיוון.
אין בעיה, מובן, מובן מאוד, מובן מאוד, מעבר לזה שכל המרפאות שלנו הן דיסקרטיות, אבל מובן מאוד, יש, אני לא יודע באיזה אזור את גרה, אבל... אם תרצי לקבל המלצה אישית שלי, אז את יכולה להתקשר מחר ל-054-848-2000, 054-848-2000, וכל מי שרוצה להתקשר, אני שומע ככה שפה אנשים מציפים את הרדיו בבקשות לשוחח איתי, אז באופן כלי לדעת זה המספר, ששם יש לי מזכירה שרושמת את כל הפניות, שולחת את זה במייל בסוף היום, ואני משתדל לחזור לכולם, משתדל, לא תמיד מצליח להגיע ביום הראשון, אבל בסופו של דבר משתדל להגיע לכולם. אז אני מאחל לך שתהיה לך שנה טובה,
ושכל
הבעיות ייפטרו לך ולכל עם ישראל.
אמן, תודה רבה, תודה.
בבקשה, בבקשה. אברהימי, תראה, אנחנו ממש צריכים לדבר על דברים שמטרידים לא רק את האנשים החולים, ויש לנו כמה פקסים כאלה, אני הייתי ככה מבקש להקריא לך פקס, לא פקס, זה הודעות שהגיעו דרך האתר, אז בוא נתחיל מההתחלה. את השאלה שהעלית, אני מאמינה שבעלי היה שואל אותך לפני כל חג. שאלה לא שאלה שהעליתי, אלא היא מתכוונת לאותו בחור שביקש ממני כדור לישון מעכשיו ועד אחרי החגים. הוא שונא את החג, אוי איזה מילים קשות, כל חג ומה שסביבו ותהליכה לתפילה. האם זו בעיה נגד הדת או קושי אחר של הבעל? מה אתה אומר, אברהימי? אנחנו לא מכירים את המקרה. איך אנחנו יכולים לדעת מה הקושי?
אנחנו אמנם לא מכירים את המקרה, אבל אנחנו יכולים לשער שיש פה איזושהי ילדות לא פשוטה, שיש פה איזושהי העברה של החוויה של החג בצורה קשה.
ולכן מניח, ככה הוא מתנהג ו...
אני מניח שאו בבית או בסביבה המחנכת שלו לא העבירו לו את החג בצורה... ידידותית, בוא נקרא לזה.
בצורה ככה. שהוא ימשיך לאהוב את החג.
שירצה לאהוב, שירצה אולי היה משהו ככה מאוד מאדר ומאוד מקפיד, אבל נטול חיות, ופה המקום אולי לומר איזשהו נקודה שככה עלתה לי במהלך היום, במהלך הערב ככה שדיברנו, שאנחנו רוצים לדבר בשידור, ולא את הנושאים האלה. חשבתי לעצמי דבר כזה. אם אבא היה, שאבא מבקש מהבן שלו, בן יקר, תביא לי בבקשה כוס קפה, תכין לי כוס קפה. הבן ניגש, מכין את הקפה, מניח אותו ברוגז על השולחן, הנה, בבקשה, כך. מה חושב לעצמו האבא הזה? האבא הזה אומר לעצמו, לא רוצה את הקפה הזה, מצטער שביקשתי ממך, לא לזה התכוונתי. אם אנחנו נביא לקדוש ברוך הוא את המצוות שהוא מבקש מאיתנו, בצורה כזאת, חרדתית ומתוחה ולחוצה, הנה, אני ככה עשיתי והשיטה הזאת, שוב, יש הרבה יופי בידור, אבל השאלה מאיפה זה בא? קודם כל הלב צריך להיות שמה. האבא רוצה שהוא מקבל את הכוס קפה, רוצה לראות את החיוך של הילד, רוצה לראות את התשוקה של הילד להתקרב אליו, את הנתינה האמיתית שלו. אני קצת חושש מלומר, אני לא מתיימר לומר את זה ככה, אבל כן, עוברת במחשבה הרבה מאוד אנשים, אם ככה אתם מגישים את החג, אם ככה אתם מעבירים את זה לילדים, אז אולי עדיף פשוט תשבו בצד.
אני לא מדבר... מה זאת אומרת? אבל יש חרדת הדין, יש מציאות של אלול, אפילו דגים שבים רועדים, יש מציאות כזאת שהיא חיה ומרגישים אותה, של יום הדין, אומרים תפילות מאוד מרגשות, אנחנו מדברים על נתנה תוקף, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש. אנחנו, באמת, אתה יודע, אם בן אדם טיפה... נותן משמעות למילים, למילות התפילה שהוא מתפלל. ואתה יודע מה, אפילו אם תיקח בראש השנה לעצמך ככה איזה פינת מחשבה, כמה אנשים היו איתנו בראש השנה הקודם ואינם השנה? באיזה נסיבות אנשים הלכו? כמה אנשים חולים במחלקות, בבתי החולים, במחלקות שונות? אני רוצה לומר לך, שיחה שהייתה לי היום עם אבא. איש חשוב מאוד. הבת שלו, חולה במחלה שנקראת אנורקסיה. זו מחלה שהבת מריבה את עצמה למוות. הבת הזאת שוקלת כבר 29 קילו, עם הפרעות קצב, והיא עדיין מתעקשת ולא רוצה לאכול. הגורל של הבת הזאת היא נחרץ. ההורים מתמודדים ורואים את הבת שלהם נעלמת להם לאט לאט, בחורה שהייתה מלאת חיות, הכי טובה בלימודים. באמת, פרח שקמל ונופל. תגיד לי, זה לא מפחיד? באופן אישי לא מפחיד אותך?
מפחיד מאוד ולא פשוט, אנחנו נפגשים עם אנשים, עם מקרים כאלה, יום יום בעבודה.
אז מה אתה אומר לאבא כזה? אתה אומר לו, אל תבכה בראש השנה, ככה זה בידידותיות, מה, אני לא מבין, מה אתה אומר לו?
אני קודם כל, אני רוצה...
יש לו הרבה על מה לבכות.
ברור שככה, ברור.
לכולם יש הרבה על מה לבקש. אנחנו נמצאים בתקופות מאוד מאוד לא פשוטות. האימת הדין היא, זה חי, זה נושם, זה לא שצריך להכריח מישהו פה לפחד. הפחד נמצא באוויר, לא כן?
בהחלט שכן. יש על מה להתפלל ויש דברים קשים ולא פשוטים, ובפרט בדורות האחרונים של ככה סיום הגלות, הגלות הולכת וגוברת, החושך הוא כפול ומכופל. לא סתם שיר כל כך פופולרי, אולי זה המקום פה ברדיו, אני מניח שמשמיעים את זה, השכם והערב. ההסתרה, שבהסתרה אין ספק שיש רק בפרשה האחרונה, קראנו את זה בתורה. אבל אני רוצה...
נקדיש לך את השיר הזה, אבריבי.
אוקיי, תודה.
כן.
אגב, שמעתי איזה יהודי טוב אומר, שהוא מבקש לשיר אפילו בהצלחה שבהצלחה, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. לא רק בהסתרה, גם שאתה מצליח.
הרב אלימלך בידרמן, צריך להגיד, הוא אמר את זה, צריך להגיד דבר בשם אומרו, נביא גאולה לעולם. אז אתה אומר שהעניין הזה, עם מה קשה לך?
אני רוצה להתייחס לזה. יש סיפור אמרה, אמרה אולי חסידית, שאומרים נפגשים, שתי יהודים נפגשים פעם ערב ראש השנה. האחד הוא ככה הולך, שפוף וכאוב, כבד.
כל העולם על הכתפיים שלו.
ורועד כולו מימת הדין.
זוחלים ורועדים מיום בעיך.
זוחלים ורועדים, וכמו שאתה אומר, הדגים רועדים, אז גם הולדים, הם רועדים, הוא רועד, אבל יש שם רעד ופחד. האדם שמולו עליז ושמח, מאושר, גם שם יש איזושהי חרדה, אבל יש גם...
גילו ברעדה.
גילו, יש שם גיל ויש שם השמחה גם. אז שואל אותו החבר הדואג והמפחד, תגיד לי, מה אתה שמח? מה, אצלך אין יום הדין, אצלך לא עומדים לחתוך עוד מעט לחיים ומוות. אמר לו, כן, בוודאי, אצלי אותו דבר כמו אצלך, רק שאני יודע שמישהו הולך לחתוך את החיים ולקבוע בשבילי את כל השנה הקרובה, זה אבא שלי. לא אף אחד אחר.
איזה יופי. זאת אומרת, זה מביא אותנו...
ההסתכלות הזאת, זה א' כל. אגב, אני מוכרח להתייחס למה שאתה אומר, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים בסידור, פותחים את המחזור, רוב רובו של המחזור לא עוסק במי יחיה ומי ימות. יש שם פיוט מסוים, יש עוד חלקים של ספר החיים, שאנחנו מבקשים עבור...
וכל מאמינים.
אבל חלק עיקרי, חלק ממשי בתפילה, עוסק בהמלכה של הקדוש ברוך הוא.
שזה עיקר היום.
זה עיקר היום. דרך אגב, כשהמלך בא להמליך את עצמו, והוא בודק איך הוא בשנה הקרובה הולך לתת על החיות כתוב בזוהר, כתוב, בוא נקדים ונאמר שהזוהר הוא מהרי הקדוש מרחיב על זה, שהקדוש ברוך הוא נותן חיות בראש השנה לשנה הקרובה. דיינו, יש ערכה לשנה אחת. ועם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד שנה, אז הקדוש ברוך הוא בא לבדוק, ובא לבחון מה היה בשנה האחרונה. זאת אומרת, יש דין ויש משפט, אבל זה משהו כללי שהקדוש ברוך הוא מבקש, ואנחנו ההפך, מבקשים ביום הזה להביא את הזכויות, להביא את את הרצונות, אותו אבא אני מבקש ממנו, שיבקש מהקדוש ברוך הוא, לא רק נמאס לו וקשה לו וצר לו, ולא פשוט לראות את הדעה כזאת, שיגיד לקדוש ברוך הוא, כמו שאבא מדבר לבן, אבא זה גם את הילדה שלך, מה אני מבקש? אני רוצה שיהיה לנו טוב, אני רוצה שאנחנו נוכל לעבוד אותך, מתוך שמחה, שנוכל לתת חיות לעוד ילדים בבית פה, שנוכל להתפנות לדברים טובים. ההסתכלות היא שונה.
יש לי סיפור מעניין בעניין הזה, אבל יש לנו פה עוד כמה דברים, אז בוא נקריא אותם. לרב אריה מונק וכל צוות התוכנית הנפלאה, ראשית אפתח במילות תודה, אני נהנית מדי שבוע להזין לתוכנית המגוונת. לתוכניות המגוונות שמחכימות ומעשירות מאוד, שיבורכו ידיכם ותשרי ברכה והצלחה בכל מלאכת הקודש. תודה. תודה ואמן. אני בחורה רווקה בת 21, שמרגישה שאני מאוד רוצה לנצל את ראש השנה. יש לי כל כך הרבה תחושות מעורבות, שמאוד קשה לי לעשות סדר במחשבותיי. מצד אחד חרדת הדין, הפחד מהעתיד, במיוחד לאחר שלאחרונה עם ישראל ספג כל כך הרבה מכות קשות, שבאמת אין אחריות לאף אחד מי יחיה ומי ימות. ומצד נוסף, הנפילות והחטאים שעשיתי בשנה האחרונה, והרגשה שבאמת אני לא זכאית לכלום. וכמובן, הציפיות לזכות ולהתברך בשבע של בשורות טובות, בריאות, פרנסה, זיווג וכו'. שאלתי, איך אוכל לארגן את כל התחושות, החששות והרצונות, ואצליח להפיק את המירב מראש השנה בברכת שנה טובה ובשורות טובות וישועות לכל עם ישראל. אז אני חושב שפה אתה, זה בדיוק הדברים שאתה מדבר. אבל אני רוצה להגיד את מה שאתה אמרת, ולהביא אותו בסיפור ששמעתי. סיפור מדהים, אני אנסה ככה לקצר אותו כי הזמן לא עומד לרשותנו, אבל באמת סיפור מדהים. יש לי כמה סיפורים מדהימים באותו הקשר, אני אספר אחד מהם. היה אבא שהיו לו בבית צרור של בנות הרווקות מתבגרות, שאחת עושה גיבנת לאחרת, וממש העסק תקוע, תקוע, תקוע. ובכל התפילות הוא ואשתו היו בוכים לקדוש ברוך הוא בדמעות שליש שיגאל אותם, ובאמת את כל הקושי והמרירות הפנימית שלהם היו מביאים לפני בורא עולם. יום אחד הם הלכו לאחד הרבנים שאמר להם, תשמעו, יש לי עיצה בדוקה ומועילה. תפסיקו לבקש מהקדוש ברוך הוא, תתחילו להודות לו על מה שטוב לכם. תשבו אתם כבעל ואישה, כזוג, ותודו לקדוש ברוך הוא, תעשו רשימה על מה אתם הולכים להודות לו. ברוך השם התחתנו, ברוך השם נולדו לנו הילדים, ברוך השם הילדים בריאים ומוצלחים, ברוך השם לומדים ולמדו במקומות טובים. תעשו רשימה של דברים שאתם מודים לקדוש ברוך הוא. ותעמדו בתפילה ותגידו תודה עליך הקדוש ברוך הוא על מה שנתת לנו. ואתם תראו שמתוך התודה הזאת, אבא יביא לכם את הישועה. זה מה שתעשו. אני חושב שאותה נערה, אותה בחורה, שכותבת לנו על תחושות ודברים ככה מעורבבים. יש לי עיצה קטנה עבורך, עיצה שעובדת. התחושות והסלט הזה שיש בראש, והתחושות המעורבות שרצות בתוך הראש, זה באמת תופעה של חרדה, של רצון לבקש, של להגיד תודה, של עשיתי עבירות, אולי דיברתי לשון הרע, אולי אני זכות לבקש. אבל כמו שהרב פרידמן אומר, השופט שלנו זה אבא שלנו. הוא ברא אותנו. הוא יודע מה היצר שלנו. הוא מכיר אותנו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. דברי איתו בגובה עיניים. תעצמי עיניים בתפילות, דברי עם אבא בצורה חופשית, בלי חשבונות. הקדוש ברוך הוא יודע את יצרנו, והוא יודע את הקשיים שלנו, הוא יודע באיזה דור אנחנו חיים, הוא מכיר את הכל. דברי איתו בגובה עיניים, כבן שמדבר לפני אביו ממש, בלי חשבונות. אם קשה לך לעשות את זה בבית הכנסת, תתפסי לך איזה פינה. זה לא חייב להיות דווקא בתפילה, אבל בתפילה כמובן שיש לנו מקומות שניתן לעשות את זה. קחי לך לפני ראש השנה דף ועת, תרשמי לך את הדברים שאת רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, תראי את הדברים החיוביים שהוא נתן לך, תודי לו עליהם באמת, כי הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום, וכל מה שהוא נותן לנו זה אקסטרה, כל מה שהוא נותן לנו זה מידו הפתוחה והרחבה. כשמודים לקדוש ברוך הוא ואז מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבל תן לי גם זיווג, אני רוצה להקים משפחה, אני רוצה בעזרת השם להמשיך הלאה את מה שאתה ציווית בתורה, פרו ורבו, להקים משפחה, הקדוש ברוך הוא ישמע את זה. אבל כמובן לא לשכוח להודות, ואני אגיד עוד מילה אחת בעניין הזה. כתוב שאחרי שיהודה נולד, אז היא עמדה מלדת. למה? כי היא אמרה, הפעם הודה את השם. וכתוב שהיא הודתה על העבר ולא ביקשה לעתיד. אומר, אני חושב, ברשי, או סליחה, בספתי חכמים, שמכאן, שחובה על האדם להודות על העבר ולבקש על העתיד. אבל הדגש הוא להודות על העבר. כשהמלך רואה שאתה מעריך ומעריץ את מה שהוא נותן לך, הוא רוצה לתת לך עוד. אז זאת העיצה שלנו עבורך. אברימי, בזריזות אנחנו צריכים לקרוא עוד... עוד.
אני רוצה להתייחס.
אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
ממש מילה לאותה נערה שכותבת לנו, בעצם משמשת כשליחה ציבור עבור
הרבה אנשים,
הרבה מאוד אנשים ששואלים ועסוקים בעניין הזה של תשובה, ואיך תשובה ומה תשובה. אני רוצה לומר, תשובה זה תנועה בנפש. תשובה זה לא טקס. תשובה זה לא איזשהו סדר מסוים.
התרגשות חד פעמית.
תשובה זה לשוב למקור. תשוב, היי, לשוב למקור שלנו. זה געגוע, זה רצון. זה תנועה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעשות אותה כל הזמן, לשוב כל הזמן לקדוש ברוך הוא. ויש הרבה... בוא נאמין בתשובה שלנו, אבל.
כי יש הרבה באמת שאצלם יש התרגשות גדולה, בכי גדול שפורץ בעיקר במקומות של מי יחיה מי ימות, ואחרי זה הכל נרגע, וכבר בסעודה, איך אומרים, בחצי הלוחם, הם כבר... בסדר. והיום השני בכלל כתוב, ושזה דין קל, אז הם בכלל חוגגים, והשנה שזה שלושה ימים, אז... כן. אז אתה אומר שאין פה משהו שהוא מבצע חד פעמי, יש פה משהו שהוא תנועה בנפש לשוב לאבא, לחזור אליו.
אנחנו עושים את זה כל הזמן, כל יום. ערב ראש השנה זה זמן שאנחנו מקדישים לזה זמן יותר רחב, שאנחנו מעצימים את זה. אגב, אחד הדברים שאנחנו בודקים, האם זה בא ממקום טוב, מקום רוחני, שמיטיב איתנו ומקדם אותנו, או חלילה ההפך, זה מה...
שזה המבחן שזה. הכי גדול. זה המבחן הכי גדול. אם כל הנושא של ראש שנה ויום כיפור והתשובה מדרדר אותך ומביא אותך, סליחה...
מקורונה היצר. זאת העניין. אם זה מביא אותי חורנית, ואם זה מביא לתסכול...
לעצבים למקום, ולתסכול ול...
אז המקור הוא לא מקור קדוש.
ברור. אני מסכים איתך חד
כל,
משמעית.
קודם כל, וגם צריך לומר וצריך לדעת שכשאנחנו יוזמים את זה, אז זה בא ממקום טוב, שאנחנו שולטים בזה, אם זה משתלט עלינו, אם זה מציף אותנו, אשמה, חרדה, מתח, הרגשה לא נעימה, אז זה עניין של, שוב פעם, עניין של היצר. הרי מה קורה? בן אדם שעשה משהו לא טוב, יומיים שלושה הוא קצת מדוכדך, איך עשיתי, איך אני נראה. אחרי יומיים שלושה,
מתרגל.
הוא מצליח להתרגל. מה קרה? למעלה אין זמן, למעלה אין מקום. הקדוש ברוך הוא בשבילו זה נצח.
אם לא עשית דבר טוב, חס וחלילה, זה, כן. זה נשאר שם.
אלא מה, הנקודה היא תשובה, ותשובה אמיתית זה תנועה של חזרה, לשוב למקור, לשוב לקדוש ברוך הוא, החלטה של רגע. אבא, אני חוזר אליך. איפה שהייתי קודם, זה לא היה אני באמת. איזושהי נפילה, זה לא המקום האמיתי שלי. פה אני רוצה אותך.
זה לא המקום שאני רוצה להיות.
זה לא המקום שאני רוצה, ואיפה שהבן אדם רוצה להיות, שם הוא.
איזה מילים מתוקות.
התנועה היא לשוב ולשוב, אפשר לעשות את זה כל רגע, לא להפוך את זה לאיזשהו משהו יותר מדי מורכב ומסובך, וקצת להשתיק את המבקר המדינה הזה שנמצא בתוכנו ושכל הזמן בודק ובוחן. אני גם מציע לאנשים את לבחון, כמו שאותה הגברת שאלה קודם בשאלה, שבעלה ממש היה רוצה לראות החגים אחורה, וכמו שאתה סיפרת כמה אנשים, אנחנו כולנו מכירים את התופעה הזאת, לבדוק מאיפה זה מגיע, מה המקור של אותם מחשבות, מי מלווה את
הקולות האלה, לאיפה זה לוקח אותך בעיקר.
לאיפה זה לוקח ומי מייצר אותם גם, מאיזה חלק זה בא. האם אני שומע שם את אבא, אני שומע שם את החבר שניסיתי מאוד ככה לקחת המקום שלו, את המשגיח נוזף בי, או זה איזשהו מקום שהולך להיטיב איתי. ולהיטיב איתיב עם הקדוש ברוך הוא זה כל מעשה קטן.
יפה, יפה, מילים כדורבנות, כל מילה בסלע. ממש, ממש נפלא. הייתי מבקש, אברמי, ברשותך, לקרוא עוד הודעה אחת שהגיעה, כי אנשים כותבים ותורכים ומחכים שנגיב, אז אנחנו נעשה את זה. הייתי שמחה אם תדברו בכמה מילים על תסמונת האספרגר. אני חוששת שיש לאחותי בת 18 את התסמונת הזו. היא לומדת במסגרת רגילה, אבל ההתנהגות שלה מאוד מוזרה. נראה שהיא לא מבינה בכלל קודים חברתיים, מסוגרת מאוד בתוך עצמה. אין לה חברות, היא שקטה מאוד, אבל פתאום מתפרצת בצורה חסרת פרופורציות. היא לא משייכת את עצמה לשום מקום, לא בבית ולא בבית ספר. בחוץ היא לא מדברת בכלל, מורידה את הראש בצורה מוזרה, אבל בבית לפעמים היא מרגישה צורך לדבר הרבה מאוד, ולא תמיד יש מי שיקשיב לה כל כך הרבה. היא מדברת הרבה מאוד בלי לשמור על קשר עין, ובלי לשים לב אם שומעים אותה ומבינים בכלל מה שהיא אומרת. אשמח לשמוע את דעתכם בנושא, תודה רבה לתוכנית המקסימה, ישר כוח. טוב, אז אני אומר לאותה מאזינה, תשמעי טוב. אי אפשר ברצינות להבחן נערה בת 18 עם התופעות שאת כותבת, מבלי לראות אותה. אספרגר, נסביר למאזינים, זה התחלת הרצף של אוטיזם. יש אדם שהוא אוטיסט מוחלט, שהוא לא מתקשר עם הסביבה וחי בתוך בועה עם עצמו. אגב, כשאני אומר את זה חשוב להדגיש שזה לא בעיה נפשית בכלל, ואין לה קשר לנפש. יש לה קשר אולי לדברים רוחניים אחרים, אבל לא לנפש שאנחנו מכירים עם בעיות הנפש. סליחה?
כן, הפסיכיאטרים שאנחנו עובדים איתם מאבחנים אספרגר.
ברור, ברור, ברור. ברור. האספרגר הוא בתחילת הרצף. זה אנשים שבדרך כלל יש להם עולם פנימי שלהם, שבו הם, יש להם נושא אחד שהם נתפסים עליו. אני פגשתי אדם שסבל מאספרגר, שכל העניין שלו היה מעליות. פגשתי אדם אחר שכל הנושא שלו היה איטים, ובעיקר של חברה מסוימת. ולכן, ייתכן שהיא סובלת מאספרגר, זה דבר שצריך להבחן אותו. בכל מקרה, ההתנהגות המוזרה שלה באופן כללי, בוודאי דורשת לגשת לבירור. אפשר לעשות את זה אצל פסיכיאטרית כזאת או אחרת. כמובן שאפשר לתת לכם המלצות להיכן לגשת. אתם יכולים להתקשר ל-054-848-2000. זה בעניין הזה. מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים ממש ממש לסיום התוכנית של התוכנית האחרונה של השנה הזאת. התוכנית הבאה בעזרת השם תהיה כבר בשנה הבאה, ותהיה בנושא של סליחה וכפרה, ואיך בן אדם סולח לסביבה, ואיך הוא בעיקר סולח לעצמו, ומה זה המערכת של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא סולח לנו. אבל בסיומה של שנה אני מבקש מאוד, מאוד מכם המאזינים, קודם כל להודות לכם. להודות לכם על ההזדמנות שאתם נותנים לי לשדר פה. תודה למנכ״ל הרדיו, לכל העוזרים, לרבי יוסי אייזנטל המקסים, שכל שבוע מלווה אותי פה ומדריך אותי ונותן לי כל כך הרבה מהניסיון שלו. לרב דוד קליגר שעושה עבודה מצוינת בהפקה. ובעיקר לכם המאזינים, שאתם משתתפים ושואלים ומגיבים. אני נוהג לא לקרוא את כל התגובות שמחמיאות בתוכנית, אבל ברוך השם, ישנם רבים. אז לכולכם ולכל עם ישראל, אני מאחל שנה טובה, מתוקה מאוד, בריאה, שנצא כולנו כבר מהפעילה לאורה, שתבוא הגאולה השלמה. אבא בשמיים, אנחנו צריכים כבר את הגאולה. קשה לנו, קשה לנו, קשה לנו לסבול את אורך הגלות, את כמות החולים, את כמות הסובלים. זה דבר שהוא כבר ממש ממש לא נתפס. אז אני מאחל לכולנו שוב שתהיה שנה טובה, בריאה, ברוכה, מלאה בשמחות, ושכולנו נזכה לגאולה שלמה ברחמים גדולים, אמן, בעזרת השם, השנה הזאת שסימנה היי תף שין עין היי, שזה התשועה, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו בשנה הזאת. ליל מנוחה לכולם. תודה אברימי שבאת לתוכנית ודיברת כל כך נפלא.
כבודו לי, שנה טובה, שנה שמחה לכל המאזינים, לך הרב אריה. שנזכה לעבוד עם האנשים, להכין אותם לבית המקדש.
אומן, אומן, תודה, 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 ליל מנוחה.